משאיר פה, אז מי שהוא לא מגיע. שדב לא מגיע.
דב.
יפה. יש, ערב טוב לכולם. נדבר היום בענייני הפורים. אז ניכנס לאווירה כבר. מעכשיו עד פורים, איך?
30 יום קודם אחר.
אנחנו כבר יותר מ-30 יום, פחות מ-30 יום. אנחנו כבר... או. מה זה?
איך איזה שולטת על הדלת?
או, נראה. יפה. אז אני מדבר על עניין הפורים, ופחות או יותר נצטרך להיות עסוקים לפי העניין. לפי העניין, אני צריך להיות עסוקים בזה עד פורים כנראה. אבל לפי העניין, בוא נראה. מה שאני רוצה לעשות זה קודם כל להתרכז בשאר הכוונות, לא סידורים וכאלה. קודם כל לתפוס את המסגר של מה מדברים בכלל, ומה הנושאים המרכזיים שמדוברים. יש כמה וכמה סגנונות גם לדבר בזה, אז נחליף ביניהם, נראה לפי העניין. אנחנו פה לא דיברנו אף פעם על פורים, נכון? לא דיברנו? שנה שבה דיברנו?
שיעור אחד.
כן, אתה זוכר? כן, אתה היית פה כבר לפני שנה?
הוא
זוכר. הוא זוכר. הוא זוכר. רגע, אז מה דיברנו? מה דיברנו? הנביאים? חכם עדיף מנביאים. חכם עדיף מנביאים. התקופה, הנושא הכללי של התקופה, נכון? פיין, יופי, בסדר. אז אנחנו נדבר בקצרה אם ככה על זה, כי זה חלק מהעניין. הקופן, יש כאן כמה מערכות, יש שם, פה צריך להבין את המערכות הטכניות, ואת ההשלכות של המערכות הטכניות על העניין של גדלות היום וקדושתו, ולמצוא את הקונטקסט הכללי של כל הסיפור הזה בתוך המסגרת של סך הכל הסיפור של היהדות שלנו, הגלות והחזרה לארץ וכל זה. צריך לראות את העניין, זה מה שדיברנו פעם שנה שעברה לפי מה שאני מבין. אז נראה. זה קשור לסוגיות מאוד ארוכות ועמוקות ברב, בארי הקדוש, לא להכל נוכל להיכנס, ואני אעשה תמצית של הדברים. קצת מהדברים, אולי, אני לא זוכר, כבר דיברנו, ראש השנה דיברנו? לא דיברנו, בסדר, אז נדבר על זה בהקשר הזה. אז ככה, דברי הארי, נתחיל בהם. קודם כל, פורים זה סוגיה שתופסת אותנו כשאנחנו בגלות. בגלות, גלות ראשונה, גלות שנקראת גלות בבל, ואחר כך לא הולכים ליוון, ואשור למעשה, לא בבל, זה אשור, ואחר כך הולכים ליוון, ואז באים לארץ. עכשיו, סוף הגלות היא הזמן שבו קורה הסיפור של פורים, בפרס, מה אמרתי יוון? איזה יוון? איזה יוון? לא עוצרים אותי אפילו. במבחן עכשיו, אני אומר, מה, תגיד? פרס ומדי, נו. מהשור עוברים לפרס ומדי, יוון וזה, זה יבוא אחר כך, ורומים יבוא אחר כך.
מבבל, למה השור?
איך?
מבבל.
כן, כי זה השור, זה יותר השור. לכן החלפתי את המילים. זה השור, זה עיקר, זה השור. השור התחילה גלות, זה עיקר, זה השור שעובר לבבל, שעובר לפרס ומדי. אבל פרס ומדי היא הכי נתפסה שהיא פרס ומדי. לא יודע למה זה נחשב מין איזשהו תג לשוני כזה, תו לשוני כזה, זה הם שתיים בהם כאחד. אין גלות פרס, מי מכיר גלות פרס? גלות פרס ומדי. למה פרס ומדי זה שתי גלויות? גם גלות בבל למעשה היא התחילה בגלות אשור. למעשה זה הוא היה הראשון שהתחיל פה להעיף את האנשים החוצה, סרט השבטים וכו'. ואחר כך הסיום של הדברים היה אצל בבל, אבל... זה רק הקצה האחרון, אבל הגלות של העיקר, זה היה הגלות העיקר, זה מה שאשור עשו פה. איך? סנחריב. אחר כך בא נבוכדנצר הזה וכל הסיפור שלו, אבל זה, וזה קשור לזה שגם למעשה גלות יוון תהיה גלות מוקדוניה ואחר כך יוון, אלכסנדר מוקדון ואחר כך יוון, נקרא גלות מוקדוניה ואחר כך יוון, וגם היא תמיד שורש ואחר כך הסוף של זה. גלות יוון זה העיקר, זה היא רק המוציאה לפועל של מה שנשאר עוד. אבל העיקר, עיקר, עיקר השינוי המהותי הגדול הוא תמיד בהתחלה. שבגלות מוקדון למשל. אז אלכסנדר מוקדון, כשהוא התחיל לכבוש את העולם, שם העיקר השינוי נעשה. יוון אחר כך זה הייתה המוציאה לפועל של מה שהוא כבר התחיל. לכן יש בזה נקודת שורש לכאורה לקראת הבאות. אותו דבר יהיה גלות אדום וישמעאל. גם הם יהיו מין סוג של... הקדמה בגלות אדום, והסוף, כמו שאנחנו אולי שמעתם, שיש לזה בעיות עם הישמעאלים, אולי שמעתם, אז זה יהיה הסוף. ככה כתוב גם בדניאל, זה כל החזיון. אז למעשה, עכשיו, המעבר לשם זה על הרקע של כל מה שקורה, קרה עם יחזקאל וחלם שווה עזריה וכל הסיפור הזה. השתחוו לעצם, לא השתחוו לעצם וכו', ועוברים. כי זה הרקע במדרשים, דברים ידועים במדרשים, שזה הרקע לכל הגזרה, השתחוויתם, אנחנו עכשיו הולכים לתפוס אתכם על זה, זה לא הייתה עבודה זרה, לכן זה רק טיט חותם של טיט ולא של דם, בסדר גמור. הכל פנים, המיקום של העניין הזה, המיקום של הסיפור של פורים הוא בסוף הגלות הראשונה, שלאחר חורבן בית ראשון, ולקראת, לצורך למעשה אפילו, לצורך החזרה אל הארץ ובניין בית שני, שנעצר, ואנחנו פה בין לבין. הרי היה, בהתחלה התחיל בניין הבית, ונעצר לדי אותה סתנה שכתבו אמן והחבר'ה שלו, וזהו, נעצר. וכל הסיפור, אמן ומרדכי, כל העניין. אנחנו פה, ומפה המשפט המפורסם, משפט ידוע, משפט מפורסם, עד חצי המלכות, כל העניין הזה, זה הכוונה עד בקשת בניין בית המקדש, שהוא נקרא חצי המלכות, תבקשי מה שאת רוצה. מבקשת להמשיך לבניין בית המקדש, שכוח שכוח מזה, בוא, תעברי ישר לסעיף הבא בבקשות. זה לא, עכשיו, מה הלאה. אז זה העניין. אז אנחנו פה נמצאים. עכשיו, מה הנושא? מה קרה פה עכשיו שהתחיל הבלגן הזה? למה צריך את העניין הזה של איזה נס כזה מיוחד שהוא גר? הוא נס, הוא לא נס, זה עוד נושא לדבר עליו. מה הסיפור פה שקרה? אז אנחנו נראה שנשטוף את זה תוך ידי דברי הארי, וכשנגיע, אני צריך פה גם לדבר קצת כמה דברים טכניים, בסוגיה שנקראת נסירה. אז מסתם המכירים, שמעתם, בכל מקרה אני אדבר על זה שהם דברים שיסדרו שכל אוזן ששמעה או לא שמעה, אז נהיה איזשהו, ניצור איזשהו שפה משותפת ונמשיך הלאה, כדי שנוכל לדבר ביחד. יפה. אז אומר, אני אקרא כדי לקרוא, אני לא נכנס כרגע, זה יבוא בשיעורים הבאים. בניין הפורים, הנה נוסח ברכה האחרונה של המגילה. עוד לא התחלנו לדבר, הוא כבר קרא את המגילה וכבר ברכה האחרונה שלה כבר. בסדר? זה לא משנה אם זה מיקום נכון או לא משנה, זה לא חשוב. הנה חמש מטבעות, חמישה מטבעות הם, והם הרב את ריבנו, עדן את דיננו וכו' וכו' וכו'. הם כנגד היי גבורות הנודעות, אשר על ידיהם יריב את ריבנו וידין את דיננו, כי בהם תלוי הדין והנקמה, עוד על עניין, על הניסים וכו'. תתתת. יופי, מה הוא רוצה? מה הקדמה אותי? אז אנחנו נראה את זה בהמשך, מה תהיה? אז הוא מתחיל. עכשיו נבוא לדבר את עניין ימי הפורים. זה הנושא. הוא עשה איזשהו הכנסה של הנושא של המגילה, כי למעשה, גם כזה, נדבר בזה ממשך. כל הפורים הוא למעשה הסוגיה של פורים, הרי לא יאסוף מפזרו. יש פה משהו שקרה בפורים, שלמעשה ילך איתנו עד סוף הגלויות ועד בכלל. לכן הוא קרה כאן משהו. פה קרה איזה נושא, קרה איזה משהו. אני כבר התחלתי, משהו דחוף. אז למעשה יש משהו בפורים שילך איתנו עד סוף כל הגלויות, כמו קצת מה שדיברנו על חנוכה, יש פה איזה משהו בגאולה של חנוכה שהיא משמעותית, דיברנו על מעוז צור, מי שזוכר בזמנו, על מעוז צור, שיש פה איזה בתים לגבי לכל הגלויות, כולל פור. דווקא שרים את זה בחנוכה, כי יש פה משהו בחנוכה שהוא נכון לגבי כל הגלויות. פורים קרה לפני חנוכה, ולמעשה חנוכה זה הגמר מלאכה של התהליך שהתחיל בפורים. לכן זה מתחיל בפורים, זה מסתיים בחנוכה, לכן זה תהליך אחד שלם שעניינו להעביר אותנו מפה לפה. אז לכן כאן הוא מדבר על זה שהנוסח של סוף קריאת המגילה הוא למעשה פותח מהלך שלמעשה אנחנו נראה אותו בהמשך. אני מדבר במילים כלליות, אני יודע, אבל פשוט זה לא המקום עכשיו להיכנס לזה, וכבר קצת דיברנו קצת מזה בשנה שעברה. אז תוך כדי נסביר את זה, שנייה, לאט לאט, אני גם בעצמי נראה פה לתקוף, כי יש פה טונות של דיבורים, אז צריך, אז בואו ניתן איזשהו משהו, ניתן למילים של הארי להכניס אותנו, ולאט לאט יבואו האחפים, כאילו ההתפרסויות לצדדים, בסדר. אתה נבוא אל ביור עניין ימי פורים והמגילה והמורדכי, ומאות מגבית פורים והמשתה והשמחה. לא יודע איך אתם, לי מפריע העברית פה מאוד, כנראה יש פה טעות דפוס. מה זה? ביור ימי הפורים אני שומע, והמגילה אני שומע, והמורדכי. הפך להיות חפץ, כאילו. ומורדכי, מי זה מורדכי? זה שם של בן אדם. מה זה והמורדכי?
עטרת מורדכי.
איך?
עטרת מורדכי.
לא, המילה התארת לא מפריעה לי, לא זה מה שחסר לי, מפריע לי שזה הפך להיות מורדכי, ומה הוא עניין מורדכי היהודי, לא יודע, הייתי מצפה לזה מילים כאלה, אם אתה רוצה לדבר איתי על הפרסונה, האיש מורדכי, אבל והמורדכי, זה מדבר על זה שהוא שמעצם כזה, זה לא...
המורדכי, בהי הידיעה, המורדכי.
אני יודע, לכן אני מעיר את זה, אז אנחנו נראה שזה ודאי לא טעות דפוס ולא נעליים, זה, יש פה משהו מיוחד מאוד, ומורדכי היהודי, בא לרמז על משהו הרבה יותר עמוק, אנחנו נדון, זה עיקר הפורים, זה המורדכי הזה, אז אנחנו נדבר עליו בהמשך הדרך. אז רק לשים לב שהנוסח פה זה, מדברים על פורים, על המגילה, על המורדכי, זה מין שם עצם כזה. אז נראה עוד מעט מה הסיפור שלו. אז הנה ככה, את רוצה לדבר על הדברים המרכזיים, אם הפורים בכלל אותם, מה העניינה, המגילה, המורדכי, כמו שאמרנו, מאות מקבית פורים, מתנות, משלוח מנות ומתנות לביונים, משתה שמחה, 100%, איזה יופי, כל עניין הפורים, זה מהם המצווה של פורים. אז בואו נתחיל לדבר. הנה נתבאר אצלנו בדרושים, דרושי נוקבד עזה, ובעניין מיעוט הירח. כי בכל זמן של הגלות עומדים זון אחור באחור, כל ימי החול. לולי בשעות התפילה ובשבתות וכיוצא בזה, כמו שנתבאר שם. והנה, אני עוד לא מסביר, אני רק רוצה פשוט קצת לשטוף להיכנס אליהם. והנה, כאשר, אז בזמן... אנחנו היום בזמן הגלות, וזה לא קשור אלינו היום, אני מדבר היום הכוונה בזמן הפורים. בזמן המדובר של פורים זה זמן גלות, וידוע אצלנו שבכל זמן גלות, אז זון המחור באחור. זולת בימות החול בתפילה ובשבתות. יופי, אז בתפילה יש איזה מהלך שהופך אותם פנים אל פנים, מילון מושגים. אחור באחור, בהגדרה הוא זמן שנקרא גלות. גלות זה בהגדרה הזמן שהפרצופים מוגדרים כאחור באחור. כלומר, כשאנחנו רוצים לתאר מצב של שלמות, אז אני לדודי ודודי לי, דבר יפה, מסתכלים פנים בפנים, דיבר השם עמכם. ניקח את הדוגמאות שאנחנו מכירים. כשאנחנו רוצים לתאר מצב של שלמות, אנחנו מדברים כמו זוגיונים. איזה יופי, הם עכשיו חמודים, הם יחד אחד עם השני, הם אחד אל השני, הם פונים אחד אל השני, הם חברים, מפנים פנים אחד אל השני.
קרובים.
הם ביחד, הם קרובים.
קרובים.
קרובים, קרובים רואים את זה, נכון? הם ביחד, הם פנים אל פנים. כשאנחנו לא בדיוק חברים, הבני זוג האלה לא בדיוק במצב נורמלי, אז היא נקראת מסולקת ממנו, הוא מפנה אליה עורף, אדבר אתכם... עורף ולא פנים, הוא נקרא, כמו שראינו בקרובים, שהם פונים אחד מהשני, הם לא פנים אל פנים, וזה נקרא שאין פנים אל פנים דיבר השם, אחרי אני אסתר אסתר פניי מכם. אסתר אסתיר פניי מכם. זהו ביום ההוא. יהיה איזה יום אחד שהוא אסתיר. אנחנו לא יודעים מה זה, אבל בדרך כלל. יהיה איזה יום אחד. אז עכשיו, אומר לנו הרי, ולמה זה ככה? כי כל מצב, אנחנו בוחנים אותו, בכלל, באופן עקרוני, אני מדבר פה מילים כלליות, אני לא יודע בדיוק מה כל אחד יודע, אני מנסה קצת לצור את זה מלא מושגים משווה קצת, כן? באופן עקרוני, באופן כללי, תמיד, אנחנו בוחנים את מצב העולמות, המצב שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא, וכמה אור יש, ובאיזה מצב אנחנו נמצאים, אנחנו יכולים לבחון את זה על פי מצב הפרצופים העליונים, בעיקר זון, זה באמת המרכז של הדבר, עם זון פנים בפנים, יש ביניהם שינויי מצבים. הבא ואימא, החוכמה הבינה, הם טרנרים, זה לא מתפר, שהם תמיד ביחד. יופי, לבריאות שלהם, למה לא בכיף? תמיד הם בשלום בית, הכל טוב. זון זה ככה, לפעמים, אתה יודע, מה לעשות? זה, לפעמים ככה אהבה פורחת, לפעמים זה קצת ברוגז. לפעמים אהבה פורחת, זה זמנים שאנחנו קוראים להם גאולה. או זמנים שעוד לפני הגלות, זאת אומרת, של בניין הבית והכל בסדר. מה שבאופן יחסי, יחשב לגאולה אחרי שתהיה גלות. זה אחרי שהם יחזרו וישלימו, אחרי שהם רבו, אז אנחנו קוראים לזה, נחזור ונקרא לזה גאולה. וזמני הכעס והחוסר אהבה, חוסר חיבה ניכרת, והם לא כל כך מרוגז אחד עם השני עכשיו, לזה קוראים זמנים של... אנחנו נקרא לזה גלות. למה? כי ההשפעה של האורות הרוחניים, האצילות היא המקור של ההשפעות שלנו, לשם ייחוד, קודש בריחו ושכינת, אנחנו פועלים הכל, כל מה שאנחנו עושים לשם ייחוד קודש בריחו ושכינת. למה שיתייחדו? מה אכפת לי אם לא יתייחדו? שיעשו מה שהם רוצים. אני, מה אני קשור אליי? שיהיו כך, שיהיו אחר מחפת. אתה רוצה אור רוחני, אתה רוצה שפע, אתה רוצה שפע ברכה, אתה רוצה שפע של קדושה, שפע של הערה רוחנית שמגדלת, אתה רוצה מוכין? אז מוכין זה לא הדברים שבאים סתם, הערה של קדושה והערה של גדלות רוחנית זה לא בסתם. זה בא מחיבור של שתי המידות האלה בשמיים, קודש בריחו שכינתה, מהזיווג שלהם נולד השפע הזה. לכן כל פעולה שאתה עושה, אתה למעשה תכלית הפעולה היא כדי לגרום להם זיווג, תהליך שלנו שנקרא עליית מן, אתה רוצה לגרום להם זיווג, והתולדה של הזיווג הזה, היינו, תוצאת החיבור הזה, היא תהיה תולדה, לתינוק הזה יקראו מוכין, שפע רוחני, הוא לא חייב להיות משהו פיזי, הוא יכול להיות שפע רוחני, והשפע הרוחני הזה יגדל אותי, באשר אני גרמתי לאותו חיבור להיות, אני עוררתי אותם אחד, אני הייתי אשתך. נו, אני ודאי זוכה משהו מהדבר הזה, ודאי ברור. זה לא שאני זוכה משהו בדרך אגב, אני זוכה משהו מעיקר הדבר. כל העולם זוכה, ובכלל העולם גם אני. לכן כשהם בחיבור, אז העולם מואר באור יקרות של שפע רוחני, מתורגם גם לשפע גשמי, ארץ ישראל לפני החורבנות הייתה אחרת לחלוטין. אם מישהו חושב שהירדן הזה, זה הירדן שעם ישראל חצה, אני חושב אחרת. לא נשמע לי הגיוני בכלל, איזה ניסים צריכים לעשות. מה הבעיה? אף לא צריך מקל. אומרים ככה וזהו. מסתם שהיה איזה מיסיסיפה כזה או משהו, לא יודע. מסתם, יש לי רעיונות בראש על כל מיני, יש לי כזה רעיונות כרי. אחר?
לא היה סכר דגני, אז הכל זרם.
הכל זרם, כן. הבנתי שולחים לפתוח אותו, לא? הקנייה כבר מוצפת ברוך השם, זהו. שישמרו, חבל. בקיצור, אז כנראה שהרצרה הייתה שונה, וכתוב שמורות ארוחות על הדבר הזה, שטעם הפירות היה אחר, וכו' וכו' וכו'. הרבה דברים השתנו. הדברים הפיזיים השתנו כתוצאה מסילוק רוחניות. בוא נגיד באופן החיובי. הגדלות של ארץ ישראל, גם במובן של הפירות וכו' וכו' וכו', זה בא מגדלות רוחנית. השפע הרוחני שהיה פה, ארץ שגידלה נביאים, ארץ שגידלה פירות שהלכו עד הברכיים בתוך דבש, מהדבש שנטף מהתאנים בבקעת לוד. איזה תיאור מדהים, זה פה, סמוך ונראה, מבחינת הבית שלי, כאילו. זה קרוב אליי. אז אתה רואה את הבקעת לוד הזאת, בערך איפה שהשדה תעופה פחות יותר נמצא שם, והיו הולכים, שוחים בתוך הדבש שנטף מהתאנים עד הברכיים. תורף, איזה מחזק, וואו, איזה טענים זה, מה זה הדבר? הם הטענות יבשות, כאילו הם צריך לעבוד קשה, להוציא מהם איזה טפטוף. וזה הכל, זה לא שהיה פה איזה פריחה פיזית, הייתה פה פריחה רוחנית שהשפיעה על הגוף. הפיזיות של העולם זה הגוף של הנשמת חיים הרוחנית, שזה נשמת עם ישראל. אז לכן כל חיבור של שורש נשמתנו, היינו קודש בריחו שכינת למעלה, הוא מניב תולדה רוחנית. התולדה הרוחנית הזאת יש לה אפקט מיידי גם על הגשמיות הנחינם, אבל קודם כל בראש ובראשונה על הרוחניות שלנו. אז עם ישראל המפוצץ בנביאים, את התקופה של נביאים, בית מקדש בנוי לתלפיות. שלמה המלך, ומאז והלאה, אפילו שהוא לא יצליח לתקן את עולם עד הסוף, אבל נביאים, בני נביאים, אנשים בעל רוח הקודש, גם אחרי החורבן, בתוך הגלות, מי שהתנבא כבר לא פסקה מן הנבואה, חוזרים לארץ, אפילו כשחזרו לארץ, ובהם כמה נביאים, כאן שכנסת הגדולה זה כבר אחרי שחזרו לארץ, ובהם כמה נביאים, עוד משאריות מפעם, בסדר, ובעלי רוח הקודש כולם, לא נביאים, אז בעלי רוח הקודש, תנאים, אנשי כנסת הגדולה, זה עוד משהו, דור מיוחד מאוד, אז, וזה הכל, 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 כתוצאה מאותו חיבור. עכשיו, כשנפסק החיבור, אז זה נקרא אסתר, אסתיר פניי. מה הקשר? קודש בריחו זה קודש בריחו, זה אחד. השכינתה זה אנחנו למעשה, זה כנסת ישראל. אנחנו למעשה, השורש שלנו זה בכנסת ישראל, בספירת המלכות דאצילות, שנקראת כנסת ישראל, כי בה מכונסות כל נשמות ישראל, נשמות עם ישראל, והיא מכנסת את כולם אליה, היא האימא לכל נשמות ישראל, ולמעשה היא אנחנו, אנחנו היא. היא נשמת חיינו ככלל וכפרטים. ככלל עם ישראל כולו, אז נשמת חייו זה מלכות דאצילות, היא השכינה הקדושה, וגם לכל אחד והפרט שלו, אז יש בו את הבחינה הפרטית שלה, המיוחסת כנשמת חיים, נשמה לנשמתו, כן? זה כל הרוחניות שלי כולה, אז יש עוד מעבר, והיא מחיה את הדבר הזה. לכן, וזוהר ערוך מפורש, שכל מה שקרה לשכינה, קרה לנו, כל מה שקורה לנו, קורה לשכינה, זה הכל, כשמדבר על השכינה, אני מדבר עליי. אני אמרתי לכם את זה כבר בזמנו, כל מקום שתראו בשאר הכוונות, דיבורים על היחסים בין קודש ברוך הוא לשכינה, אתם יכולים לעשות סלש על, על השכינה ולכתוב את השם שלכם שם. ואחרי תמשיכו לקרוא כרגיל. כאילו זה מדבר על היחסים שלנו, שלי אישית ושלנו ככלל, עם הקודש ברוך הוא. אם הם קרובים, אוקיי, אז הם קרובים. אם לא, אז זה באותה מידה. מה שקורה לה, קורה לנו, ועם כל ההשלכות. לכן, כשכתוב מפורש בתורה שיש שלב שאנוכי אסתר אסתיר פניי מכם, אז הוא התקיים, לפחות פעם ראשונה, הוא התקיים בחורבן בית ראשון, יופי, נהדר. הלכנו לגלות. יופי. הייתה מודה רבה לאורייתא, אין לנו דברים כאלה, אנחנו קיבלנו על דעת רק של הערת פנים, מה זה הגלויות האלה, מה זה הדברים האלה, אלא גמרנו, עזוב אותנו בשקט, ההסכם נגמר, לקחו אפילו נשים נוכריות, מה שערוריה? לא, הביאו את הגט, אם אתם רוצים להגיד לי דבר כזה, מה זה שטויות האלה, אין דברים כאלה, תביאו לי את השטר שחרור שלכם, אם אתם עבדים, זה שטר שחרור אני רוצה לראות פה, אני אדון עדיין. אתם אישה? אוקיי, אז אני רוצה תראי לי את הגט. זה נביא, כן? זה נראה נביא. שקשבוך הוא לא שחרר ולא שום דבר. אם אתם חושבים ככה, אתם בבקשה, תציגו את הגט או את כתב השחרור שלכם ונדבר. אז לא שחררתי ולא כלום, אם לא בכם השפוכם, לא אוכל לכם. מה זה שטויות? אלה אין דברים כאלה. מה פתאום? אתם נשארתם עם זה. אבל אי אפשר לקיים ככה. התורה, אנחנו קיבלנו אותה על דעת הערת פנים, אנחנו כרגע בגלות, לא יודעים מה הולך. אז, ולכן בא פורים. אנחנו, זו תקופה שכולם נביאים ושעריות של נביאים נשארו. ובאנו מתקופה של נביאים, מערת פנים עצומה, שבכל בית הם, כל השכנים פה זה נביאים, זה לא רק אנשים תלמידי רחמים, זה נביאים. תלמידי רחמים קראו אז נביאים. זה הרבה יותר גבוה, מעולה. עכשיו ירדנו פלאים ואנחנו בגלות, ואיזה יופי. עכשיו אנחנו רוצים לצאת מהגלות. אז כרגע השלב הבסיסי שלנו, זה שהפרצופים העליונים, ולכן גם אנחנו, ביחסים של אחור באחור עם הקדוש ברוך הוא. כלומר ברוגז. אין קרבה, בטח לא זיווג.
הצבעות שבורים והברכה ריקה.
חזק וברוך, יפה מאוד. והבו רג ואין בו מים. וזה, זה, אפשר עוד הרבה, יפה מאוד. בקיצור, אין זרימה של שפע רוחני, זה רק הולך ומצטמצם. וככל שאנחנו נהיה, עכשיו זה, יש פה עכשיו מין איזשהו תהליך שהוא קצת מסוכן, אבל הוא כמו כדור שלג. ככל שאנחנו בגלות, וכשבוך הוא סילק את האור שלו, אנחנו נהיים בבעיה. נוכחות בחיים שלנו, של רצון השם, של היות הקדוש ברוך הוא בעולם, והוא עדיין המלך העולם וכו', הולך ומתקהל לנו, החושים מתקהים, כי אנחנו בגלות. אז אני נהיה קצת יותר מועד לפורענות, מועד לבעיה. בנפילה הראשונה שנפלתי, הקדוש ברוך הוא מתרחק עוד יותר, כי תראה איך אתה נראה. אני לא מתעסק עם אנשים כמובן, אני לא עזוב אותי. אז אני עוד יותר נחשך ועוד יותר מועד לפורענות, וככה אנחנו הולכים ומתרחקים. אבל פה בדיוק הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו ש גבוה מעל גבוה שומר, וגם מתוך המסתרים, אף על פי שאני מסתיר פנה מכם, אני באתי, אני עדיין שומר עליכם, ועדיין אוהב אתכם, וזה רק לחנך אתכם, וכו' וכו' וכו', מה שיהיה התולדה של התוצאה שזה תהיה בסוף הדרך, אבל כרגע אנחנו בתחילתו, זה הלקח שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו, והוא ילמד אותנו תוך כדי הגלות, ותוך כדי הניסים שיבואו, כדי להוציא אותנו, הנה עובדה שכשמישהו בא לגעת בכם, אני מיד מחלץ חושים ובא להציל אתכם. תבינו שגם מן המסתרים זה לא היה אמיתי, זה היה רק בכחותם של טיט, כלומר רק כדי לחנך אתכם, ללמד אתכם משהו, והחוזה איתכם לא נגמר רק על דעת פנים, הוא לא נחתם רק על דעת פנים בפנים, אלא בעיקר על דעת אחור באחור, ומפה מתגלות פנים חדשות לכל הסוגיות של התורה. ולכן, וזה נקרא עדר קיבלו במאה חשברוש, זאת אומרת, כל התופעות האלה של ההבנה של התורה גם באסתר פנים זה חידוש שהתחיל מפורים. זאת אומרת, כל התורה שבעל פה, שעיקר עניינה היה אחר כך בארץ ישראל בתפש התנאים והמוראים, זה מתחיל מפורים. השינוי של הסקאלה ממהלכים של נבואה, מה שדבר שנה שבא, למהלכים של חכמים שהם כבר עובדים במוד של אמונתך בלילות, אין כבר להגיד בבוקר חסדיך, אין כבר אור, אין פנים בפנים, אלא הם עובדים עכשיו, וכל הגאולה הזמנית הזאת שנגאלנו ישר כמעט מיידית לתוך גלות יוון, הייתה כדי להעביר את העולם ואת התורה ואת עם ישראל למהלכים שיהיו בתוך החושך, ולגלות מתוך התורה היחידה, האחת והיחידה שניתנה לנו בהר סיני, בעודנו פנים בפנים, שיש כאן משהו פנימי חבוי שישרת אותנו גם כשאנחנו אחור באחור. ואתם תהיו הרבה שנים אחור באחור, תתחילו להתרגל לזה. זאת האמירה, זה פה הקונטקסט של פורים. לא. האמירה הזאת באה אלינו בסוף הגלות. למה? כי בסוף הגלות קורה תהליך, רגע נקרא בפנים, בסוף הגלות קורה תהליך, אמרנו, הגלות ההגדרה שלה זה אחור באחור. כלומר, הפרצופים העליונים, היינו, קודש בריך הוא שכינתה, זה ונוק, והיינו מרמז על המצב של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, ואנוכי אסתר אסתיר, אנחנו אחור באחור. אחור באחור, הכוונה מעמד הגופות הוא אחור באחור, נייחס את זה לבני זוג, מעמד הגופות הוא אחור באחור, היא פונה פניה לכאן, והוא פונה פניו לכאן, כמו שכתוב בגאון, בערי, בעלי שמביא את זה בדעה. וזיווג ותולדות מזה אין. וזה להפוק ממצב שיש זיווג אחור באחור. זה זיווג אחור באחור. מה פירוש זיווג אחור באחור? זיווג חיצוני יותר. זיווג לא בדיוק עם כל כוחות הרוח, אלא זיווג יותר גופני בלבד. ממש לגמרי נמוך. אבל להפוק מזה, פה לא היה זיווג בכלל. כלומר, אנחנו נמצאים במצב, לא היה זיווג, אני אומר גם כמילים כלליות כרגע, רק כדי ליצור את המסגרת של החשיבה העקרונית של העניין. אחור באחור, זה אומר שאין זיווגים ואין שפע. ודאי וברור שיש זיווגים, הרי אמרנו שבתפילה יש זיווגים, ובשבתות יש זיווגים, ויש פנים בפנים גם חזרה, והכל מיני ובא זה באופן ערכי, ביחס לסך הכל, איך להעמיד את זה, איך לראות את זה, ביחס לזמן של לפני הגלויות, או אחרי שנגאל, הדברים האלה נקראים אחור באחור, וזה נקרא פנים בפנים. המאמץ לפרצופים בא לייחס לנו באיזה מצב סבירה העולם עכשיו נמצא. יופי. עכשיו, כדי לצאת...
מתי התחילה אחור באחור?
בגלות. בגלות.
חורבן הבית?
חורבן הבית, כן, כן.
זה שור?
כן, כן, כן. בתהליכים שהובילו לחורבן הסופי, כבר מתחילים להיות אחור באחור. צריכים להתרחק עד שזה אחור באחור סופי. ואחור באחור שזה כמה וכמה סיבות. ושנייה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו, תראו. אז אנחנו צריכים, המצב היה אחור באחור, אנחנו צריכים להפוך, ואמרנו, המצב צבירה שמגדיר גאולה, הגאולה באה בגלל, בעקבות, הפיכה לפנים בפנים, ואז יש חזרה, חיבה ואהבה וזיווג, והמשכה של אורות, המשכת האורות האלה הם עצם הגאולה, כן? זה לא שהמשכת האורות הם לצורך גאולה. המשכת האורות האלה הם עצם הגאולה. נדבר על גאולה ולא על גלות או גולה, כן? לא על המקום המגורים שלנו, זה לא משנה מקום המגורים, זה מלא יבוא כאחד. ברגע שנהיה ראויים, אז גם מלא נחזור לארץ ישראל. זה לא... זה באים כאחד. כי הנשמת ישראל צריכה בתוך הגוף הזה שנקרא ארץ ישראל. אבל אני כרגע מדבר רק על החלק של הדרגה הרוחנית, גם אם זה יתחיל בחוץ לארץ. אבל הוא יגמר בארץ ישראל חזרה. תמיד הגאולות נגמרות בשיבה לארץ. גם הגלות הזאת תיגמר בשיבה לארץ, היא כבר התחילה, התחלנו, נכון? התחלנו, ועוד יבואו כולם, נכון? וזהו. אבל זה תמיד תמיד מתחיל בחלק הרוחני שגורר אחריו את השיבה הפיזית לגוף, של לארץ ישראל, כן. אז, אבל זה נורא. עכשיו, בואו נעשה פאוזה פה רגע אחד. דיברנו מצב צבירה כזה, זה מצב צבירה אחר, גלות, גולה, יופי. תשאירו את זה רגע בצד. בואו ניקח סיפור שכולנו, אני מקווה שאתם מכירים. אני מכיר אותו, אני מקווה שגם אתם מכירים. יש לי תחושה שכן. יש סיפור שכולנו קראנו על איזה אדם אחד שהקדוש ברוך הוא ברא אותו קודם לפני הכל. וברא האדם הראשון, לפני שברא את כל השאר, והייתה לו אישה שקראו לה חווה, והם נולדו אחור באחור. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, מה זה הדבר הזה? לא טוב אדם לבדו, זה גם, יפל תרדמה על האדם, ואז ניסר את הצלע, בנה אותה, והביא אותה חזרה, הביא אותה לפני האדם, איזה יופי, איזה אישה, מתחבר איתה, נולדו להם ילדים, עזבו כאן וברגעת, שטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט העקרונית הזאת שנקראת מעבר מאחור באחור לפנים בפנים, והתהליכים שכתובים כאן בסיפור מקראי כאילו פשוט, תומנים בתוכם את כל הסיפור שלנו ואת כל הסיפורים בכלל בעולם, הסיפורים הכי התופעות הכי עמוקות כתובות בסיפור הפשוט הזה. אז נראה את זה לאט לאט. התופעה שאנחנו נורמל לה זה בעיקר הדורמיתא, והפל תרדמה על האדם. אז בואו נשטוף טיפה בפנים וניכנס לזה, כי המעבר מגלות לגאולה עובר דרך דורמיתא, עוד נמקם את הדורמיתא הזאת גם כן, והתכלית של הפלת הדורמיתא היא לא להעמיק את הבעיה, אלא היא כדי להתחיל את הפתרון שלה. נראה בפנים את הדברים. אבל שימו לב שהסיפור מדבר גם כן על איזה שהם בני זוג שהיו אחור באחור משום איזושהי סיבה, והתכלית של הנסירה זה לנסר את חווה, לחלץ אותה מהחיבור, שצריך להבין למה, עם אדם הראשון, לבנות אותה כדי שתיבנה ותהיה ראויה אליו, ואז, כי מה קרה, היא לא בסדר, היא לא הייתה בסדר, לא, אתה יודע, בסגור בשר תחתן הזה עליו מדברים, לא עליה. היא כאילו בסדר, אצלו נוצר שם איזה חור, אז טוב, מתייחים קצת, אבל אצלה מה? הסל עצמות כתוב, בסדר, חזק וברור, שזה עכשיו, זה נקרא ואיבן, בסדר. אז כמובן אבל כאילו משהו חסר. ואיבן, השם אלוקים את הצלע, הכוונה, הסל עצמות, חזק וברוך נהדר, ואז משהו היה חסר לה, אז בונים אותה, ואז מביאים אותה. כל הדיבור שאני מדגיש, גם אם זה בחצי חיוך, אבל זה נקודות משמעותיות בסיפור. כן? אז הפעם, הם התחילו אחור באחור, תרדמה, נוסרים אותה, זה גם בשר תחתנה, זה לא נספיק לנצח לדבר, זה לא קשור אליהם כל כך, בונים את הצלע, והביאה אל האדם, אוהב אותה, איזה יופי, מתחברים, ילדים. ילדים אמרנו, תולדות, לאו דווקא פיזיות, באשר הם תולדות. אבל יש כחזרה פנים בפנים. עכשיו בואו נראה בפנים את זה. אומר כזה דבר. אז אמרנו, הזון בדרך כלל, זון זה אני והקדוש ברוך הוא, כן? אני בתור הנוקבה, והקדוש ברוך הוא זה הקדוש ברוך הוא. בדרך כלל, באחור, בזמן הגלות, חוץ משעות התפילה, שבכל תפילה הם חוזרים חזרה, אנחנו בונים אותם, לקראת חזרתם לפנים בפנים באופן ערכי, בקטן הזה שאותה תפילה מטפלת בו, ובאופן שסך כל השבוע, זה בשבתות, נהדר.
ובלימוד תורה, אין פנים
בפנים? שאלה טובה מאוד, שאלה ממש טובה. באופן עקרוני כן. אבל זה עובד עכשיו. זה ייקח אותי במקום אחר. באופן עקרוני, כן. אבל זה אחר כך.
הרב אמר, בכל מצווה אנחנו אומרים לשם ייחוד.
כן, 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 זה ברור. לכן מה דיר. עד כאן שזה מצווה זה פשיטה, אבל הוא שואל על תורה לא כמצווה. התורה יש לה כוח של מעבר למצווה. אני אענה לך בפשטות. תראה, תורה אני לומד חברות עם הקדוש ברוך הוא. בתורה אני לומד חברות עם הקדוש ברוך הוא. בתפילה אני הולך החוצה ונוקש בדלת ומבקש צדקה. אז אם בזה, יש לי בזה, בתפילה, כן? יש לי בזה פנים בפנים, אני בונה את זה. אז כל שכן אני לומד חברות עם הקדוש ברוך הוא, זה אין יותר פנים פנים, זה חברות, זה לא... אז ודאי שכן. ועד כמה שהיא מצווה ולא עצם חיות שניתנת על ידי הלימוד, שזה זיווג ממש, אז עד כמה שהיא מצווה, זה קצת כאילו פנים יותר חיצוניות של מה שנקרא לימוד תורה, אז פשיטה לא גרם מכל מצווה אחר. אבל עדיין שאלה שלך נכונה, בהקשר מסוים, זה... עזוב את זה עכשיו. הפעם? הקום לי, בוא נקרא את העניין שלנו. והנה, כאשר רוצים לחזור פנים בפנים, צריך שתקדים בחינת הפלת הדורמיטה על זה. לכן עשיתי את כל ההקדמה הזאת, כדי שהמילים האלה ייכנסו לאיזשהו הקשר מתאים. צריך שתקדם הפלת הדורמיטה על זה, כדי שתעשה הנסירה, ותוכל לחזור עם הפין בהפין, פנים בפנים בעברית. וכמו הקנה מכסף, הוא שור השנה. ולהיות, הוא מזכיר שור השנה, כי כל הסוגיה של השנה זה מין איזשהו סוגיית מקרו של נסירה וחזרת פנים בפנים, אחרי שהיו אחור באחור, על עניין כל השנה כולה. וזה, הסוגיה שלנו של פורים, היא מקרו דה מקרו, היא עוד יותר, היא על כל ה-6,000 שנה. כי מה שיהפך להיות פנים בפנים, אחור באחור, זה תהיה סוגיה שלמעשה, היא תמשיך איתנו לאורך כל הדרך, עוד יהיה איזה משהו קטנצ'יק בחנוכה, ועוד ימשיך איתנו עד הסוף. אנחנו נחזור לגלות, בסדר. אבל פה קרה משהו שמעביר אותנו מכל המסגרת שהייתה עד עכשיו, למקום שאנחנו נחיה אותו עד בית המשיח, ועד בכלל. אז יש פה משהו שהוא מעבר עקרוני, זה לפני ואחרי פורים, זה לא אותו דבר. שני עולמות שונים, זה כאילו שתי מערכות שונות לגמרי. אז לכן פה הפורים הוא עוד יותר על כל ה-6,000 שנה הוא מדבר. כעניין, ולהיות כעניין מרדכי ואסתרה בסוף ה-70 שנה של גלות בבל. כנודע. לכן, אז כבר בימיהם התחיל עניין תיקון זון. כדי לחזור הפין בהפין ויגאלו ישראל, כמו שדיברנו. לכן, זה צריך להיות בסוף הגלות. אי אפשר בתחילת הגלות, אני רוצה שתהיו בגלות. לקראת סוף, זה אחור באחור, ואני רוצה שככה זה יהיה, אז תראה פנה, דיברנו משהו, נו לעשות לכם, תחזור לכם איזה שרונש, מה זה הדבר הזה? ועכשיו, טוב, זכיתם, בסדר, אני הבנתי, זהו, נקצב לכם 70, הארץ ריצתה שבתותיה, נגמר הסיפור, אפשר לחזור, אפשר להתחיל לחזור, אפשר ככה, הלאה, ככה, חוזרים, הלאה, זה לא עובד. יש פה תהליך, צריך להכין את זה. אז לקראת סוף הגלות, הקדוש ברוך מתחיל לארגן את השטח, ורואים את זה בשטח, בפיזיות, מתחילים לנוע מערכות רוחניות לקראת גאולתן של ישראל, זה בא לידי ביטוי בשטח, כל מיני פרסים למיניהם שזזים שם, וכל מיני ושתי וכל מיני אחשוורושים, זה הפועל היוצא מתופעות רוחניות שקורות כדי להתחיל להניע הגלגלים שיביאו בסוף לגאולתן של ישראל. כל האלה זה שרתים, זה כלי שרת, כלי משחק, לשרת את התהליך העקרוני הרוחני שקורה גאולתן של ישראל. גם עובדה שמורדכי מגיע לשם, וגם בשושן הבירה, אז משנה את העיר הבירה לשושן, וכו', וכל המדרשים. הכל. זה הכל כלי שרת לזה. אבל מה זה הזה הזה? גאולתן של ישראל, כלומר, שתתחיל להיות דורמיתא, ואז נתהפך פנים בפנים. בעניין התחלה, זוהי עניין הדורמיתא שנעשה אז בימיהם, וזה סוד הצרה העצומה שהייתה אז לישראל, אשר עליו נאמר, והנה אימה חשיכה גדולה, אמרו זה על חשיכה זו גלות מדי, שיחשיך עיניים של ישראל. אמרו זה גם גלות יוון, בסדר, יש כמה וכמה חזלים בזה. ועניינו, לפי שאז היה זה בסוד הדורמיתא, עוד מעט נסביר עוד רגע, עניינו, כי לפי שאז היה זה בסוד הדורמיתא, הוא ישן, ונודע כי המן הרשע היה אסטרולוגוס גדול, כנודע בעניין ויפל פור, שנייה אחת. הסיפור המקראי מדבר על אדם. אדם וחווה. אז ויפל תרדמה על האדם. אז אדם הוא כנגד הקודש בריחו, כנגד זה, וחווה היא כנגד הנוקבה, כנגד המלכות, כנגד השכינה. כמו כל זוג בעולם, לעולם, הזכר הוא כנגד הקודש בריחו, אשתו, נוקבתו, היא כנגד השכינתה, למרות שגם הזכר בערך לקדוש ברוך הוא, ודאי שהוא נקרא נוקבה, אבל מה הם מייצגים בעולם, בתור מרכבות לאי אילו פרצופים עליונים? אז לעולם אנחנו, הזכרים, נעמוד כנגד קודש ברוך הוא, ונשותינו יהיו כנגד הנוקבות. הסיפור המקראי לכן מדבר ברמז גם עלינו כמרכבות ל, וגם על הדבר עצמו. אז אנחנו אומרים שזה הופלה עליו תרדמה, זאת אומרת, כתוב כאן שקודש בריחו כאילו הופלה עליו תרדמה. עד כמה שקודש בריחו זה לא האינסוף, כן? זה לא המעציל, כן? זה הכוונה פרצוף, פרצוף שדרכו מתגלה, מתגלה עניין מסוים של המעציל. אז להבין את זה נכון. אז כתוב שהמן הרשע כשהוא אמר ישנו עם אחד, אז הגמרא אומרת באחד העניינים שהוא גם יטיח כלפי מעלה. ישנו, הכוונה ישן אלוקיהם של אל. הוא ישן. אז זה רשע מרושע ככה לדבר על הקדוש ברוך הוא, חכה חכה, אתה לא תראה מה שהוא יעשה לך. אבל מה שהוא עשה לו הקדוש ברוך הוא זה שהוא הראה לו שהוא בא כישן מתרונן מיין ויח צרה וחור. אז לא הבנתי, אתה התרעמת עליו שהוא אמר לך שהוא ישן, אז מה אתה בא עליו כישן מתרונן מיין? אמרת שאני חשבתי שאתה אומר, אין דברים כאלה אצלי. כתוב, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אז איך אתה מעז להגיד כזה דבר? אז אמרתי, אז איך אתה אומר לעצמך שאתה ישן? אז אתה ישן או לא ישן? אז זה הסיפור הזה של הדורמיתא מיוחסת למצב מסוים שיש בעליונים, ונגיד בעניינים של הארי, זה מצב שמיוחס למיעוט השגחה על עם ישראל, כביכול, בשפה של העליונים, של לדבר בדברי סוד ממש, אז ודאי, הרי יש אבא ואמא לזה ונוק. אז זה, בטח שהוא יכול להיות ישן, כי מאיפה נשמתו מגיע? מאמא, מאיפה מכוכב מגיע? אז היא מושכת את זה אליה, את הלבשת המוכין לזה, מוכין זה חיות. חיות הכוונה חיים, לא רק עובדה שאני חי, עובדה שאני ערני. ערני, עובדה שאני עכשיו עומד לפחם ערני ומדבר, אני אהב, אבל אני עדיין ערני, אני לא ישן, אני לא לגמרי פה זה. יופי, זה רק בגלל שהמוכין עוד במקומם, הם נמצאים פה. אז משפיע ערנות, לא חיים, גם ישן הוא חי, אבל זה משפיע ערנות. וכשאם וכאשר יגמר לי הבטריה, מה שנקרא, מה זה יגמר הבטריה? אני אייב, וואלה, אני אייב, איזה יום עבר עליי, זה שטויות במיץ. כלומר, זה הנשמה פעלה על הגוף, עד שהגוף מוטש, ולכן היא מסתלקת, כדי לתת לגוף אפשרות לאסוף כוח מחדש. לאגור את עצמו מחדש, וזה השינה. אז השינה זה סילוק החיות הרוחנית, סילוק המוחין, ולכן אתה עייף. כיוון, יש להם שאנחנו מתחילים להרגיש עייפים. מה קרה? הנשמה החליטה שהגוף יותר מדי עבד, הוא לא צריך טיפה להרפות ממנו, ואז היא מסתרחקת. אז הגוף אתה מתחיל לפעג, מתחיל להרגיש, ברוב דיברו על היפות, אנחנו נרדם פה כולם, אז אתה מתחיל להרגיש עייף, מתחיל להרגיש שאתה כבר לא בעל, אני כבר, טוב, אני אנוח, אני אשים את הראש כמה דקות, תעשה טובה, זהו. והנשמה עלתה לגמרי, נתן לך לנוח כמה שניות, ואתה אומר, מספיק, חס, מספיק, בוא, קום, חזרה לעבודה, קדימה, נכנס חזרה, תניח חזרה עירני. כל הערנות ושינה זה רק מכוח כניסה של מוחין או סילוק מוחין. סילוק מוחין, ברמה מופלגת מאוד מאוד מאוד, זה יקרה מוות. לכן שינה היא 1 מ-60 במוות. באופן מופלג זה סילוק של כל הרוחניות, של כל החיות, עד כדי חיות לאו דווקא ערנות, אלא עד כדי חיות, זה יקרה כבר מוות. אבל כל מה שזה רק סילוק של אי אילו בחינות מסוימות, אז זה רק מכניס לנו ללמוד שינה. אתה יורד ברמת הערנות שלך, אתה חי, הכל בסדר, דופק נושם, הכל אתה נושם, אתה, יש דופק הכל, אבל רמת הערנות, רמת החיוניות שלך פוחתת. למצב הזה, גם זה יכול להיכנס. זה העליון, מה שאנחנו קוראים קודש הבריחו. אין לנו בעיה. יש לקודש הבריחו שלנו, יש לו אבא ואמא, חוכמה ובינה העליונים. אז הם נותנים לתת לו מוחין. המוחין של זה באים לידי נאי דבינה. נאי דבינה נכנסים, יש לו מוחין. היא מסלקת את זה, אין לו מוחין. נאי דבינה, לעולם יהיה בפנימיותם גם נאי דאבא. אבא, אגו, אמא, כי תמיד יש שני הורים לכל ילד. אז, וזה נראה לנו שהאמא היא לבד מתמודדת עם הילדים, זה לא נכון. גם אם האבא לא יודע איפה, לעולם השפעתו בבית דרך האישה. אז עבדתי מחינוך ילדים עכשיו וכל הסיפור שלנו, הדור שלנו קצת... שונה קצת בכל הדברים האלה, אבל לעולם, 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 מי שעומד כלפי הילדים זה האמא, מכוח האבא. אז אני רואה את האמא, אני אלה, אני רואה רק את האמא, מי זה האבא בכלל? הוא ספון לו בית המדרש, או עובד לפרנסתו, מי רואה אותו? אבל לעולם, 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 האמא יש לה כוח לעמוד ולתת לילדים את מה שצריך לתת לילדים, שפע מכל סוג שהוא, רק מכוח שהאבא בפנימיותה, וביחד הזה מזרים את החיות. בעליונים כל שכן זה ככה, זה בתארתה שם, זה בלי סיבוכים ובלי סיפורים. אבא, אגו, אמא, ביחד, הנה, ילד, נכנסים, נותנים מוחין לילד, והוא חי וערני מכוח זה. כשנסלק את המוחין האלה, אז תהיה דורמיתה. אז יש תהליך, הם היו אחור באחור. אחור באחור בעליונים, זה עושה אותנו בגלות. כי אמרנו, היא, היינו מלכות דאצילות, שהיא נקראת השורש שלנו, כשהיא אחור באחור עם הקודש ברוך הוא, זה מעיד, זה גם לא רק מעיד, זה גם פועל. זה מתחיל למעלה. כשהיא הופכת להיות אחור באחור איתו, אנחנו מתחיל להתערער היציבות שלנו, והמצב הפוליטי נהיה קשה, ואנחנו הולכים לגלות. המצב הביטחוני והפוליטי נהיה בעייתי, אירופה הולכים לגלות. זה בא מכוח ששם השתנה הסטטוס, וזה מושפע לאט 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 לאט, התהליכים מתחילים פה לנוע, גלות. כששם יתחיל לחזור פנים בפנים, שוב, ישתלשל למטה, וגאולה. וזה התהליכים שאנחנו הולכים לראות אותם. עכשיו, אז הנושא הזה קורה למעלה. הסיפור מסיפור אדם הראשון, רק זה קורה גם למעלה. אז יש אפשרות שהדברים ייבחנו ברמה הטכנית למעלה, רק מה משמעותם? הארי מסביר את המשמעות, הכוונה מיעוט השגחתו על ישראל. זה הכוונה. מה פרוש מאות השגרת הולך? אמרנו, אדם ישן הוא לא בדיוק אחרי למעשה, הוא מועד כזה, זה לא הולך. זה לא... אין לו דעת להיות עכשיו פועל פעולה חיונית משגיחה על עם ישראל. אז אין, אז הוא לא משגיח על עם ישראל. אז אנחנו... לדבר הזה הרי קורה שהפעולת, מה שאנחנו קוראים שינה כביכול על הקדוש ברוך הוא, התיאור הטכני של זה הוא תיאור טכני, אין בעיה, על פרצופים, 100%, אבל סוף סוף זה על הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא כתוב, לא ינה ולא ישן שומר, מה זה הדבר הזה? עומד נבין, עומד נתרץ. אבל בינתיים להבין רק במשמעות פשר הפעולה הטכנית שנקראת סילוק מוחין, כאילו מהקדוש ברוך הוא, אז הוא לא משגיח עלינו, הוא מסלק פניו מאיתנו, אז הוא לא משגיח בנו. מה זה? זה נקרא שינה. למצב הזה קוראים שינה, לא אכפת לי מה המצב סבירה של הקדוש ברוך הוא, לא אכפת לי מזה. אני מבחינתי הוא ישן. כי מבחינתי אני לא רואה שהאבא אחראי עליי, אני רואה שהוא ישן, אז מי ישמור עליי? אז מבחינתי אני מתרגם לעצמי את זה, אין מי שישמור עליי. אני מופקר.
וכשאחור באחור והוא לא ישן.
אין דבר כזה. יש, כן, אבל זה לא... כל זה נקרא מיעוט השגחה. כל זה נקרא מיעוט השגחה. אבל
זה מתואר שהם היו אחור
ואחור. כן, כן, כן.
כי יש נסירה, אז הפיר עליו תרדמה.
ברור, ברור, ברור.
אז יש... הם מצבים של
אחור. לא, לא, זה לא שני מצבים. זה עומק של מצב, של אותו מצב. אין שני מצבים. זה עומק של אותו מצב. אתה צודק, יש אחור ואחור והוא עדיין לא ישן, ויש אחור ואחור והוא ישן. מצוין. אז יש משגיח עליך, אני מנונים, טיר לא טיר, והוא ישן לגמרי. אז זה ככה, השגחה ממועטת, או אין השגחה, או הרבה יותר עומק של, של מיעוט השגחה. בכל מקרה זה היא מאותה סוגיה. כי כל הסוגיה של אחור ואחור באופן עקרוני, היא לעומת פעולה חיונית של פנים בפנים, היא נקראת איזשהו מיעוט בהשגחה כבר, וסילוק השגחה זה כבר, זה אסתר אסתיר פנה, זה לא רואה אותך. אבל בסדר, אנחנו נראה להמשך שהוא ודאי רואה אותך והכל בסדר, אבל, אבל יש פה איזו פעולה נוספת. עכשיו...
אבל זה רק בהרגשה שלנו, או שהוא...
לא, 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 זה בפועל. זה בפועל, מה פירוש?
כלומר, הוא לא...
מה פירוש? אתה מרגיש ככה, הוא בפועל לא משגיח אליך, זה לא בכאילו, כן?
לא צריך להגיד, הוא לא מנהיג עולמו בהנהגת האיחוד באותו זמן?
חכה, חכה, אנחנו מתחילת הדרך, מה אתה? רגע. יש פה כרקע מה רקע אתה. אז נכון, אם כבר הזכרת ודאי, הרי הזוהר מתחיל את ההידרה בשאלה. כתוב עין השם אל הרעב, כתוב עיני השם, יש לו שתי עיניים או אחת, כמה יש לו לקושבו? עיני השם, מיעוט רבים שניים. עין השם אל הרעב כתוב. מה זה הסתירה הזאת? כמה עיניים יש לו? אנחנו גם פה אומרים את זה. כתוב, הנה לא ינום ולא... הסוגיה של העיניים, כן. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. נו, אז איך הרשע הזה ראה המצב של שינה אצל הקדוש ברוך הוא? טוב רשע, מה איזה ראה היה הרשע הזה? אבל כתוב, כי השם יתרונן מיין. אז תישן אולי, שאני לא הבנתי אותך. אז התשובה לשני המערכות הזה אחת, הכל בעיניים, כן? זה כל אותה סוגיה, ישנה זה בעיניים, כן? לתת תנומה לעיניי, לא, שינה לעיניי ותנומה לאפפיים. התנומה היא באפפיים, זה מעניין מאוד. התנומה היא באפפיים, לא אני מנמנם או אני ישן, התנומה היא באפפיים, הן מאוד כבדות כאלה, ככה יורדות למטה, לחסום לי את הראייה, את הערנות שלי, ולסלק את המוחין, זה בא מסילוק מוחין, אז האפפיים נהיה כבדים, זה נקרא תנומה. מה זה מתנמנם? שאני אומר לו, אבל הוא עדיין קצת ערני, הוא עונה לי קצת. אני אומר לו משהו, אז הוא כן, כן. ושישן זה יותר עמוק, הפפיים זה רק הכיסוי, זה רק הכיסוי. אז השינה מתחילה להתקרב אליו, היא פועלת כביכול, היא פועלת על הפפיים, וכשנכנסת הרבה יותר פנימה והרבה יותר עמוק, אז העיניים קבועות, זה כבר שינה, זה כבר העין, כבר, היא, כבר כוח הראייה, כוח הערנות שבא על ידי שאני רואה ואני חי, ואני רואים את החיות בעיניים, הוא קווה, הוא נכנס פנימה יותר. אז לכן השינה, אחרי זה שלב שני. הכל פנים, התשובה לשני הדברים האלה היא אחת, שזה בזה וזה בעריך. הנהגת האיחוד. הנהגת המשפט זה זה, הנהגת העריך זה הנהגת האיחוד. כלומר, זה בפרצוף זה, קודש הבריחו, וזה בהרבה יותר מלמעלה, הרבה יותר גבוה, גבוה מהגבוה שומר. יש פה פרצופים של גר, ניקח את זה באופן כללי. סליחה, פרצופים של גר, שהם נקראים גבוה מהגבוה שומר. עליהם נאמר, כביכול, עין השם אל ירעב, ועליהם יש לה עין אחת כאילו, עוד מעט נשמע את זה, וכביכול הוא לא ישן לעולם, ועל הפרצוף התחתון, זה, הוא יש לו שני עיניים, מה לעשות, ובסדר, והוא גם ישן, יש לו גם, יש לו גם הפפיים, הזוהר אומר שגם יש לו הפפיים, למטה לזה יש לו הפפיים, להעריך יש לו עיניים של דג, אין הפפיים, ולכן הוא לא ישן אף פעם, כי הפפיים הן מביאות את השינה, הקסות הדענה, הגבינים מתכסים ככה, וזה, הכיסוי הזה, זהו. כי כשזה מגיע בחוץ, זה נכנס פנים. אז כשאין גבינים, אי אפשר לישון. לכן דגים לא ישנים. דגים לא ישנים. הזוהר מדמה את זה, הוא מדמה את העניין. לכן דגים לא ישנים. למה? אין להם גבינים. אז תראו מה זה, כשבריך, זה כמו דג. עין הדה דג, זה כזה דג. אז העריך מדומה, ולא שלהעריך, גם להעריך יש צורת אדם. יש לו שני עיניים, אומר הזוהר, ודאי, מה זה הדברים? ודאי. רק מה? הם שתי עיניים ימניות. אין לו ימין ושמאל. לנו יש שתי ידיים שמאליות, לפחות. ולהעריך יש שתי עיניים ימניות. יש לו שתי עיניים, אבל שניהם ימין. אין שמאל דינים, ימין חסד. לא, שניהם רק חסדים. זה העריך, מה אתה יודע? זה רק לחמים, רק חסדים. אצל זה, זה בעיה. וכמובן, בגלל זה הוא לא ישן. אין סילוק. הוא רק משפיע חסדים. אין הסתלקות. שינה באה מהסתלקות של מוחין, זה מה שדיבר. אין הסתלקות. אז איך ישן? שים לב, המבנה שלה, יש לו אף פעם, אל תדאג, הוא צורת דם שלמה, תראה, תהיה רגוע לגמרי, זה לא מפלצת, זה יהיה בסדר, לא האדם בלי אף פעם, אנחנו לא נשען בלילה ככה, זה לא ילך, זה לא הולך ככה, הכל בסדר איתו, רק הן תמיד פתוחות. למה? זה רק כדי לשלשל לצורת דם למטה, שאצלה כן ישמשו אף פעם, אצלו זה לא עזוב, זה לא. אז בצורת דם שלמה, יש לו הכל. רק העיניים שלו תמיד פקוחות. וזה נקרא השגחה פקיחה על העולם, ומי שהשגחה פקיחה פעילה עליו, הוא נפלא מאוד, והוא ראוי לכל הברכות, והוא מבורך, והוא תמיד יש לו שפע כל טוב פנטסטי, אני לא זוכר את הזוהר, זה לשון נפלא בזוהר, לא זוכר איפה הזוהר הזה. ולמשל, כדוגמה מביא הזוהר, יוסף, כתוב בן פורט עלי עין, אתה יודע למה הוא בן פורט? למה יש לו פירה וריביה? למה יש לו הצלחה בכל דבר? עכשיו יש מצליח, אתה יודע למה? כי הוא עלי עין. העין הזאת הוא עליה כביכול, הוא מושגח על ידה. אז לכן הוא מצליח בכל דבר. אבל זה, וזה נקרא אין השם לראה, וזה נקרא לא ינום ולא ישן, לעולם, אין דבר כזה אצלו. אבל אצל זה, שהוא אמון על העולם, ויש לו רחמים ויש לו דין, יש לו חסדים ויש לו דין, והוא מושפע מחטאינו, ויש לו את ההתייחסות לפעול דין כדי לתקן אותנו, הוא צריך להניש אותנו לפעמים, לצערנו. אז אצלו יש שני עיניים, אחת מסתכלת בדין, אחת מסתכלת ברחמים. יש לו גם גבינין, כי לפעמים צריך לעשות ככה, אין מה לעשות, לפעמים שאתה מתעלם בין לטובה בין לרע, אבל זה, לפעמים צריך להסתיר פנים, כדי שיהיה אפשר לפעול את הדין. כי כל זמן שאני יכול, שמסתכל עליך, אני מסתכל עליכם לטובה. אני חייב לסלק את המבט שלי, כדי לפעול את הדין. אז אני חייב לעשות ככה. ועכשיו שהמלאכים יעשו פה קצת בלגן, נו, תגמרו שם כבר את העבודה. טוב, מספיק, די, מספיק, די, זהו, כבר די, תלות בגופה, חלת, לכם פה עכשיו. בוא, בוא, יותר מה שעשו לכם, בוא, 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 בניי, אוהביי, בוא. אבל למעשה זה רק מהסילוק פנים שלו יתאפשר. כדי לתקן אותנו, כדי להביא אותנו חזר למקום שאנחנו צריכים להיות. אז על זה נאמר, עיני השם משוטטות בארץ וכו', או על זה נאמר שהוא ישן. כי לפעמים, מכוח ההנהגה, לצורך תיקוננו, לטובתנו, נצרך את אותה הנהגה שנקרא סילוק השגחה, וזה קורה על ידי, לא צריך לסלק את הפנים, אפשר פשוט לעשות ככה. ראיתם איזה יופי, איזה פטנט זה? לא צריך לעשות ככה. אנחנו מגדירים את הככה, את העצימת העיניים, אנחנו מגדירים את זה כסילוק המבט. אם אני משאיר את העיניים פתוחות, אני צריך לעשות ככה כדי לא לראות אתכם. ואני מפנה אליכם עורף, אחור באחור, הכל, מה שתגידו. הוא נשאר פנים בל פנים, הוא מסתכל, הוא רואה, רק מה? לא משגיח עליהם. ממעט את השגחתו. אז קוראים לזה אף הפיים והוא ישן, קוראים לזה סילוק לגמרי של השגחה, של פנים, הוא אחור באחור איתנו וכו'. כל מה שלא נגיד, בא להרמז על דבר אחד, וזה הרי מגדיר בשורה, פשוט ממיעוט השגחתו על ישראל. עכשיו, לצורך, בכלל בגלות יש, כמו שאמרנו, מיעוט השגחה, לצורך הפיכת פנים ופנים צריך עומק של מיעוט השגחה, צריך חשכות הרבה יותר גדולה, כדי, וזה נקרא נסירה. נסירה, עכשיו עוד קצת להבין את הצורך והאחור והאחור. ולכן נבין את התוצאה. כשאדם וחווה נולדו, הם נולדו אחור באחור. זה פטנט מעניין, כן? להוליד ילדים אחור באחור, כאילו דבוקים כזה אחד מהשני בכותל אחד, מחוברים כזה, תמים סיימים כזה, אבל אחור באחור, מסכנים, זהו. לא כיף. כן, כן, יכול להיות. לא, 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 לא. לא, 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 לא. לא. לא, זה לא זה. בוא, בוא, הביא את העניין שהכל לא ימין. תקד בעין, תקד, תמצא את העיניים. תרד לעיניים, זה בהמשך. הרבה המשך צורות מעט, זה כבר. אז זה לא פטנט כזה טוב, זה לא מראה נחמד. ואדם מנסה את כוחו בלהיות בן זוג עם שאר מיני חיות למיניהם, כל מיני מצויות, ולא הולך לו. זה לא בדיוק זה, הוא מבין שזה לא מתאים. זה עוד סיפור למה בכלל ניסה, מה, ומין פה, כל זה בסדר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, שמה זה דבר בעייתי, לא טוב אתם לבדו, נעשה נסירה. עכשיו, למה הם התחילו בכלל אחור באחור? מה הנושא הזה? אז כתוב, כן, הנה, אינו ידרש, כתוב בהדרזותם, בהדרה רבה. אינו ידרש אחיוורה, של אריך כביכול של זה. משתניין משאר העניין, לת כסותה על עינה, ולת גבינין על עינה. זה ענף הפעמים. מה הייתה? מה? דכתיב, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. דלאלה. איזה ישראל? ישראל דלאלה. וכתיב, אשר עיניך פקוחות. ותנה, כל מה דעתי ברחמי, לת כסותה על עינה, ולת גבינין על עינה. כל שכן רשע חיוור, דלא בא עם ידי. אמר רבי שמעון לרבי אבא, למה היא רמיזה? בקיצור, אריך אין לו אף אפיים, ועיניו תמיד פקוחות, וכל דבר שהוא בא ברחמים, הוא בא מפיקחון עיניים. הוא לא בא מכיסוי עיניים. זה תמיד יבוא, דברים של דין יבוא מכיסוי עיניים, דברים של רחמים יבוא מפיקחון עיניים. אומר רבי שמעון לרבי אבא, כן, לא פחות ולא יותר. רבי שמעון זה כתר, רבי אבא זה חוכמה. לא בכדי הוא נקרא רבי אבא, זה רב של הגמרא. זה רב שאנחנו מכירים מהגמרא. אומר רבי שמעון לרבי אבא, בסדר הישיבה שלהם באידרא רבה, אז רבי שמעון יושב בראש השולחן הוא כתר, לימינו רבי אבא, לשמאלו הוא חוכמה, לשמאלו רבי אלעזר בנו הוא בינה, וכל שאר התלמידים. אז זה ממש מדהים הדבר הזה, כי זה מה שהם בונים פה מסגרת לספירות. וזה מרמז, זה תמיד מרמז. לכן רבי אבא נקרא רבי אבא, כי הוא מבחינת החוכמה וכו'. למרות שהוא בכלל קוראים לו רב. אומר רבי שמעון לרבי אבא, למה היא רמיזה? אמר לה, רבי אבא עונה, לנוני ימה, לדגים שבים, דלת כסותה על עינה, ולת גבינין על עינה, ולא נעימין. זה אחד תלוי בשני. כיוון שאין להם כיסוי, ואין להם גבינין, ולכן הם לא נעימין. למה הוא קורא כסותה, למה הוא קורא גבינין? אני רואה שהוא חוזר על זה בצורה... אפאפיים וגבות עיניים, הוא מתרגם פה המתוק מדבש. מה הגבות קשורות? נכון, הוא כותב. כן, הגאון מסביר את זה גם כן, נכון, נכון. שהשינה באה מכוח הירה שבאה דרך הגבות ומורידה את האפאפיים. כאילו, טוב. הגבות זה בשביל שלא יהיה פה לזהה מהזה, לא? אבל הגבות זה הרע מקצה המוח, כן? מה זה הגבות? מי צריך את זה בכלל? מה זה התופעת הטבע הזאת? אבל פה יש איזה משהו, פה קצה המוח, גבות, על העצם, על הקצה של העצם לקראת החור של העין. אז כן, זה נכון. הגאון גם מסביר שהתנומה על עיני הפפאי ושינה על הפפאי, שינה על עיני התנומה על הפפאי, זה מגיע כי הגבות משפיעות על הפפאי ונסגרות. איזשהו מבנה, סוג מבנה כזה. על כל פנים, יש פה סך כל עניין הכיסוי. ולא נאמין, ולא בעיה נטורה על עינה, כל שכן, הם לא צריכים שמירה. כל שכן, עתיקה דעתיקה. דלובאי נטורה. וכל שכן, הוא לא צריך שמירה על עצמו. הפוך, הוא כל שכן, דאי הוא משגח לכולה. וכולם מתזנבה, כולם ניזונים מהערתו שלו. ולא נעים, הוא לא ישן. עד הוא תכתיב, הנה לא ישן ולא ישן מישראל, ישראל דלאלה. כתיב, הנה אין השם אלי רעב. וכתיב עיני השם, הם המשוטטים בכל הארץ. שאלה זוהר, שאלה, קשיה. עונה הזוהר לא קשה. הא בזער אנפין, הא באריך אנפין. תראו? מה זה הא והא? הא, איפה שיש לו עיניים, עיני, תרי, מיות רבים שתיים. זה בזה. ואיפה שיש לו עין השם, עין אחת. השאלה זה כמה עיניים של הקדוש ברוך הוא. מה זה הדבר הזה? פה מוזרים. סתירה, פסוקים, לא אומר הקדוש ברוך הוא. מי אמר לך? אולי זה לא הקדוש ברוך הוא. כתוב. עין השם, הוויה, יות כבבקי. עין הוויה, הם המשוטטים. זה הקדוש ברוך הוא, אותה הוויה. אז מה קשה? עד הזר אנפין, אחד להאריך אנפין. ועם כל דעת, רן עיני נינון, והתחזרו לחד. התחברו לחד, התחזרו לחד, יש פה שתי גרסות. עין הדעי הוא חיוור בגו חיוור, וחיוור דקה אל כל חיוור. וכאילו לבן, 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 לבן. עיניים לבנות צחורות. עיני שלג, עיניים, שתי נקודות לבנות יש להאריך. פחד מוות. פשוט פחד פחדי. חיוור הקדמה, נער וסליק בנחית, להסתכלה בצער, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת למעלה, זה כתוב על התיק, זה לפני כן כתוב. היא אין עדה אסתים ריג אחדה, לא יחלין לקיים הכולו. אני פשוט מדלק את זה, יש פה כמה משפטים משמעותיים בהמשך. בגין כך יקרי אין הפקיחה, אין העילאה, אין הקדישה, אין עדה השגחותה, אין עדה לא אדמיך, היא לא מקבלת את הדמומיות. הוא מדבר פה על העיניים של זה, כשהוא מתעצבן, אז העיניים שלו נהיות אדומות, ואוי ואבוי מי שיקרה בפניו באותו זמן. נורא והיום. העיניים נהיות אדומות, ומי שעובר לידו באותו רגע, הזוהר לא מקנה בו.
חוטף כפה.
אה?
עד מיך זה לא ישן
בדיוק, אבל... כן, עד מיך זה ישן, כן, אבל לא, הוא מדבר פה על העניין של... יש פה... עד מיך זה ישן, כן, כן, כן. עד מיך זה ישן. אבל הוא מדבר פה על זה שיש לזה עיניים אדומות, והעיניים האלה כשהוא פוקח אותם, ומישהו נמצא מולו, אז כל הכעס כביכול יצא עליו, ולזה אין את זה, להעריך אין את זה אף פעם. הוא תמיד, תמיד, תמיד עיניים פקוחות, עיניים לבנות, מלאות הדמומיות הכוונה דינים. אצל זה... הוא גם ישן, וגם פותח את העיניים עם עיניים אדומות, נגמר הסיפור שלך, אתה גמרנו, חלילה. ואצל אריך, הוא לא סוגר את העיניים, הם תמיד לבנות. אין את לא שינה. אין הדאו נטורה דקולה, אין הדאו קיומה דקולה. ועל היקטיב, טוב עין הוא יבורך. אל תקרי יבורך, אלא יברך. דהי יתקרי טוב עין, ומיני מברך כולה. ותנה לטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט בטען דטענו, מפני מה זכה יוסף דלא שאלת בעין אבי, שמפני שזכה להשגחתה, להשתקך בעין התו העילה. אז הוא כתיב בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. מה היו בן פורת? עלי עין, כלומר על סיבת העין דהשתגח בה, הוא כתיב טוב עין הוא יבורך. מה הייתה מה? כי נתן מלחמו לדל, בסדר חזק. נעמוד פה בעניין הזה. וכו' 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 פה, זה. לא, 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 אבי בקיחה. כתוב אורה למה, ועל דה כתיב, אורה למה תישן השם, פקח עיניך השם. פקח השם עיניך, איפה זה כתוב תהילים? אז הנה כתוב לנו מפורש, שכשבוך הוא ישן, זה כבר למטה. זה כבר למטה. זה המקום שלה, של זה. כד התפקח, אית למן דה התפקח לתו, הוא ישן, כשבוך ישן לפעמים. בסדר, מה זה? הוא אייף גם, מה אתה רוצה? ישן. אבל כשהוא פותח את העיניים, יש פעמים שהוא פותח אותם לטובה, ויש מי שפותח אותם לרעה. ולמן זה לא יתפקח לטו, וי למן זה יתפקח. ואין היתערב בסומקה, וסומקה התחזה לקובלה, וואי, 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 וואי. ומחס יענה, וואי, וואי, וואי. מה נשתזב מיני? אם זה פותח את העיניים, ואתה רואה שהעין מוצפת באדום, לא יודע אם יש לך אפילו אפשרות לברוח, יקירי, אני לא יודע מה לעשות איתך. זה עבוד. אז השם הרחמנו שלא נזכה אף פעם למראה הזה. אבל עיניים ככה כועסות, בוערות מבדם של דין, הוא מסתכל לרעה. פחד פחד. אבל עתיק יומים, לא, תו דהנה, חיוור בגו חיוור, חיוור דקל לכל חיוור. זכה אחו לכל, למען דה ישגח אלוהי. ילווה, חד חיוור מיניים, חד חיוור, לא צריך את כולם, חד חיוור מיניים, זה כבר זכינו כבר להרבה. ועל דה ודאי כתיב, טוב עינו יבורך, כתיב בית יעקב לוחם מנלך, באור השם. או, זהו. אז, אז כל הסוגיה זה סוגיה שלנו. כי למעשה, פור נקרא שהחשיכו עיני ישראל. איזה ישראל? ישראל זה לילה. שגרמו לסגירת העיניים. היו בעיות. אז זה גרמו להחשכה עוד יותר של העיניים. אנחנו מכוח בעיות שלנו יצאנו לגב. אנחנו מאשימים את היוונים האלו, את הבבלים, מי שלא היה, את הפרסים האלה. מה אכפת לנו מהם? אנחנו עושים את הבעיות האלה. לא. כן, זה ההתחלה. אבל הם עוד גרמו לנו שבגלות עוד יותר הדרדרנו ועוד יותר הדרדרנו, וזה גרם לסגירת עיניים. החשיכו עיני ישראל דלעילה, אנחנו בצרות. צריך לחזור לגאולה, אנחנו צריכים לעורר, לפקוח לו את העיניים. פקח עיניך אורי, תפתח את עיניים ותחזור להיות מאיר אור יקרות של חיים, אור של חיים, כי באור פניך. יופי, אז לכל התהליך הזה צריכים עכשיו לחזור טיפה, זה פשוט הזוהר יתערב, אבל התחלתי להגיד על, מראה, על אדם וחווה. למה הם נולדו בכלל אחור באחור? מה הקטע הזה של מה הנושא? אז זה כתוב בעץ חיים, סוגיה בעץ חיים. הפרצופים העליונים נולדים אחור באחור, ולכן גם אדם וחווה נולדו אחור באחור, בגלל דבר אחד ויחיד, אחיזת הקליפות. אחיזת הקליפות, העולם הזה הוא מקום של קליפות, של סטרא אחרא. כיוון שהסטרא אחרא אוחזת בצורת האדם, לינוק ממנו את קדושתו, שמזה היא חיה, והיא עושה את זה על ידי למצוא בו פרצה. נגיד כזה דבר. אדם שהוא מהרגע שהוא נולד, אדם וחווה, אלמלא חטאו, הם מבצר בנו לתלפיות שלעולם אי אפשר להכשיל אותם. החטא פותח פתח והקליפה מכניסה הרגל, מה שנקרא, ונגמר הסיפור. היא פרצה איזה סדק ומשם היא יונקת, ואתה הופך להיות מועד יותר ויותר, והפרצה הולכת ומתרחבת. עד כדי 13 פרצות וכו' וכו'. והיא נתפסת דווקא באחור. היא, עיקר האפשרות שלה לינוק היא דווקא מהאחוריים. כי הפנים זה גדול עליה. לכל בחינה באשר היא, יש פנים ואחור. עיקר הערת כוחות הרוח, כוחות הרוחנים שלנו זה בפנים, והחלק הממועד יותר זה באחור. הקליפה, כיוון שהיא באה מסוגיות שנקראות אחור, זה שורש חייה, שורש מציאותה, היא באחוריים של שם אלוקים, אז עיקר יניקתה היא מאחוריים של צורכת אדם באשר היא. אז כיוון וכדי שלא ינקו הקליפות מהפרצופים העליונים, מציאות הקליפות נצרכת לעניין מציאות הבחירה בעולם, אנחנו צריכים את הקליפות אליה, הקדוש ברוך הוא ממציא אותם בכוונה תחילה, זה לא מקרה ולא תקלה ולא שום דבר. הקדוש ברוך הוא ימציא את הקליפות כדי שיהיה מישהו עומד מולנו ויהיה לנו בחירה. עכשיו, מה לעשות שהמישהו הזה, הכוח שלו הוא להכשיל אותנו בדברים הקטנים שלנו. אדם במצווה שאדם דש בעקבה, בחלקי האחור שלנו, הכוונה החלקים הקטנים שבנו, חלקי הקטנות שבנו, החלקים היותר חוליניים שלנו. חלקי האחור, אתם יודעים, זה החלקים היותר נמוכים בנו. בהנהגה, ביכולות, בקדושה, זה החלקים היותר נמוכים, שם הוא ימצא את הסדקים, כי יותר קל לו, זה מהסוג שלו, זה הוא, מה שנקרא, זה בגובה שלו, הוא יכול להתמודד עם זה. אבל הפנים שלנו, זה הרבה מדי גדול עליו. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא שם את האחור שלהם אחד עם השני, ומדביק אותם לכותל אחד, וזה הדגש של בכותל אחד, מאכפת לי בכותל אחד, עמדו אחר, עמדו אחר באחר, לא, עמדו אחר באחר, זה סדק מספיק, אפשר להיכנס. אבל כותל אחד, זהו. אז הוא כולו מקשה אחת, פנים פנים, נגמר הסיפור. טוב, אבל כמו שאמרנו, זה שהם כותל אחד, זה בסיבת הקליפות, ויובי, וככה הם ירדו לעולם. ככה הפרצופים העליינים, מכוח הניקת הקליפות, וככה אדם וחווה ירדו לעולם. אבל מדבר כזה לא נתקדם לשום מקום. פחד, פחד, בסדר, צריכים להתקדם. טוב, אני אנסר אתכם. וואה, רגעים של סכנה עכשיו. כי אם כל הסיבה לאחור באחור זה ניקת הקליפות, אחיזת הקליפות. אחיזת הקליפות על אדם בודד, אז אוקיי, אז הוא נכשל בעבירה. גרוע מאוד, כל אדם זה עולם ומלואו. מה זאת אומרת? הוא נכשל בעבירה, הוא נקרא מת. תפס אותו פעם אחת בעבירה אלה הכי קטנה, הוא נקרא מת בערך המדובר. אז גמרנו, הוא הרג אותו. אז אין אדם, גמרנו. אז זה לא הדבר שמה וכך. כל שכן אם זה מציאויות כוללניות, שהן כמו אדם וחווה, שזה כלל נשמות ישראל מדובר, וכל שכן, כל שכן זה פרצופים, שזה שורש כל המציאות כולה, כל הבריאה כולה. אם יהיה ניקת קליפות מהסוגיות שנקראות זה ונוק, ושייך, יש צד ויש שייכות לניקת קליפות, אפילו הפרצופים נענים באצילות, דרך התקללות, דרך, זה דרך, זה לא חלילה, אין לא יגור חרה, אין רע ממש עולה למעלה חלילה, אבל יש דרך לינוק משם, וזה נקרא שהם, מה שנקרא, נכנסים דרך הסדק. לכן צריך שהאטימה תהיה מוחלטת. זה נהדר, זכינו, אין ניקת קליפות, יופי, הם אחור באחור, מוגנים. אבל לא מתקדמים לשום מקום, העולם עומד ומחכה. זהו, אנחנו פה, הקליפות מחכות לטרף, משחרות לטרף. אנחנו מתבצרים בעמדה שלנו, וגמרנו, לזוז מפה לא נזוז, זה עד לנצח זה ככה יכול להישאר. אנחנו רוצים לזוז, אוקיי? אז צריכים לנסה, צריכים להתקדם, כדי שיהיה זיווגים, תולדות, אתה יודע, להניע את העולם קדימה. נו, אז צריכים לנסר, או אם צריכים לנסר, או מה שאני עושה ככה זה מה שהוא עושה, לא מה שאני עושה. זה הזאבים פה, צריכים לנהום, כי אם הם מרגישים פה את הטרף, כבר משתחרר להם פה איזה חתיכות, כבר אפשר יהיה לתפוס משהו. כי ברגע שאני משחרר ופותח את הדבק הזה ביניהם, אז האחוריים של הזכר נגלים עכשיו, ויותר חמור, האחוריים שהנקבה נגלים עכשיו. וכיוון שכל הנקבה, באופן ערכי לכל הזכר, נקראת אחור של הסך הכל זכר ונקבה ברעם ויקרא שמם אדם. כלפי צורת אדם כוללת, זכר ונקבה, הנקבה היא צד האחור. איפה אני יודע? הגמרא אומרת, הגמרא פוסקת. לאיזה כיוון הוא הולך? מי נחשב קדימה פה? אני לא יודעת, אולי היא קדימה, איפה אני יודע? אז לא, ולך מנו אחר אשתו, מה פתאום, זה גרוע מאוד. האישה הולך אחר בעלה. הבנתי, טוב, בסדר, חזק. אז הוא קדימה, אוקיי, אז את אחור, 100%. אז היא אחור. זה הגדרה, הגדרת המציאות, כי בתוך המכלול השלם הזה, אז הוא נקרא חלק הפנים ונקרא חלק האחור. ברור שהקליפה תאחז בחלק האחור באופן עקרוני, אפילו בפני האחור, היינו בפנים של הנקבה, כל שכן באחוריה. ותראו מה קרה בסיפור המקראי. אדם הראשון הלך לתאל מכות שבוכו, ומה נחש עשה? הלך לתת לו מכות פנים אל פנים? אין דבר כזה. הוא באמת המדרש, מכות שבוכו, למד חברותה, מי יכול עליו בכלל? אבל האישה, נו, זה לא... אז מפתה אותה. מפתה אותה בשטויות, מפתה אותה באחור שלה אפילו. נחמד למראה, כל מה שנוגע לאישה. נהדר. תפס את האישה, נגמר. תפס את בעלה. זהו. הנחש, הקליפה, הוא מגיע דרך האחור אל הפנים של האחור, אל האחור של הפנים, אל הפנים של הפנים. זהו. עכשיו אני שבע. עכשיו אני רגוע. זהו. אבל זה מתחיל תמיד באחור. אז להבין את המגניטודה של הרגע הזה, הולכים לנסר פה כדי המשמעות, התכלית של הדבר הזה, של התהליך הזה, הוא משמעות, היא תכלית מאוד מאוד ראויה. רוצים להתקדם, רוצים לגאול את העולם. נקלענו חזרה למצב של התגברות הקליפות, מכוח חטאינו, גלינו מארצנו. למה? כלומר, מכוח חטאינו, זון זה אחור באחור, ואנחנו אחור באחור מהקדוש ברוך הוא. למה אתם אחור באחור? א', הסתרת פנים. ב', אני גם מגן עליכם בו זמנית, כי הרי ינקו מכם. ולמה הגענו לכל זה? כי הגברנו כוח הקליפות על ידי מעשינו. אז מיד הקדוש ברוך הוא עושה אחור באחור, להגן לפחות על מה שעוד יש, וזה נקרא שירדנו מגדלות רוחנית לפחות לשמור על החיות, גם שומר וגם מסתיר, תאנשו ותחיו באותו זמן, בו זמנית. אני גם שומר לכם וגם מחיה אתכם. אז אני רוצה להפוך פנים לפנים כדי לגאול אתכם, להוציא אתכם מהקהלים, להוציא אתכם מכל הישוב בגלות הזאת. יופי, נהדר. אני צריך לנסר אותה. לנסר אותה, אז זה מצב של סכנת נפשות, למה? כי אני צריך מצד אחד שהוא ישן, מיעוט השגחה, אני כבר לא כזה שומר עליכם כל כך. מצד שני, חשיפה נוראית של החלקים הכי פגיעים של עם ישראל, חלקי האחוריים, כלומר חלקי הקטנות שבנו, אנחנו מועדים לפורענות, מועדים לחטא ביותר ביותר ביותר, כי הקליפה פה בשיא התגבורת שלה, אם אתם זוכרים דבר מסוגי של הסתלקות של האור, ואז נשאר אביות. תמיד, 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 כשמסתלק אור, החושך זה המקום של הקליפות. תמיד בחושך העולם עובר לשלטון של מישהו אחר. אנחנו צריכים להגיד שמה ישראל ולהתכסות, להפקיד את הנשמה אצל הקדוש ברוך הוא, ולהסתתר מתחת לשמיכות, וזהו. והמפלצות פה שמשתוללות, שיגמר להם הזמן שלטון שלהם, אחר כך נדבר. כשיבוא האור. או, כשיבוא האור זה הזמן שלנו, כשבא החושך זה הזמן שלהם. נהדר. אז אנחנו צריכים עכשיו, היינו, זה זמן גרוע מאוד, מכוח חטאינו הגברנו את כוח החושך. אנחנו נכנסנו לאחור באחור. שמה הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות? הם עשיתי פרטם. אחר כך, אני מכין להם פה מלכודת, רגע, בינתיים אבל אני הולך לסבול בו כנראה, הקדוש ברוך הוא, אתה בטוח שאתה יודע מה שאתה עושה? שתן לי לפעול, אני יודע מה שאני עושה. לאט, 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 לאט. תהיה רגוע, רק לאט, לאט. אבל זה זמן של סכנה, אני מודע לזה, אוקיי? טוב. זה באמת לא פשוט. מנסרת הנוקבה, היא נחשף האחור שלה וגם האחור שלו. יופי, האחור שלו פחות מדאיג אותי, האחור שלה בצרות, פנים והאחור שלה. היא חשופה לשלטון הקללה שיתפסו אותה ויאכלו אותה בלי מלח בעברית פשוטה. מה נעשה עכשיו? זה סוד הצרה הגדולה שעם ישראל נכנס אליה בימי המן. המן נציגו של הקללה, זה אין מה לעשות, מישהו צריך לעשות את זה, אז הוא מתנדב. המן זה הנחש בכבודו ובעצמו בסיפור שלנו פה. מרדכי ואסתר, נציגם, נציגיהם, של עם ישראל, קודש ברוך הוא שכינתה בסיפור שלנו, אדם וחווה אם תרצו, וככה כן כתוב בשער הגלגולים אגב, סתם ככה, טוב, אחשוורוש זה עוד נושא פה, זה עמלק והאומות, זה עוד נושא פה, למה זה מחולק פה לשניים, אז כל הסוגיית הקל היא מרוכזת אצלם, אחשוורוש והמן, והסיפור שאנחנו, עכשיו, הסיפור של פורים תופס אותנו באמצע הנסירה, בשיא הנסירה, אבל לקראת הפיכה של פנים בפנים. כלומר, אנחנו, המצב שלנו עכשיו הוא אחור באחור. ואנחנו בחושך גמור. אנחנו בישנו עם אחד כפשטות המילים. מפוזר ומפורד בין הגויים, ישנים מן המצוות. כי הראו אותנו המצרים, אנחנו בגלות, חושך, מועדים לפורנות. אמרנו, זה הולך מדרדת הכדור שלג, כזה שלך מדרדת לאיזשהו סף של זהו. ונעצרנו פה. ואנחנו ישנים מן המצוות, סמרדות הרצפה, זה לא עם ישראל בשיא תפארתו, זה לא, 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 אין בית מקדש, אין זה, נקחו נוכריות, ושים משתכבים פה לכל מיני צלמים או לא צלמים, לא יודע מה, כל מיני בלגן, זה לא מה שהיה, לא מה שהיה, לא מה שהיה. ופתאום איזה מרדכי מגיע, וקצת נותן תקווה, אבל זה לא מה שהיה, זה לא מה שהיה. אז אנחנו בצרות, ולא מספיק זה, עוד הנחש צפה הזה, מחליט שהוא עושה איזה מסיבה, וכולם בהמוניהם הולכים לאכול בסעודה שלו, מבסוטים. אני לא אומר, היה שם אוכל כשר, חלקו שם יין כשר, הכל בסדר, מלצרים יהודים, שומרי שבת, לא נצח ולא כלום. אבל ההשתתפות בסעודת אחשוורוש, תחת הכותרת וההנהגה והרוח הפעילה של ענייני אחשוורוש, עם כל העריות שיש, מסתכלו בתרגום שני, מסתכלו במלבים, מסתכלו בכל הדיבורים, לא בדיוק היה נקי שמעניינים. וזה הלך והידרדר. אז אנחנו בצרות, נכון? אנחנו בצרות כי זה חושך, חושך כי אנחנו בצרות. וזה מעגל, כמו שאמרנו זה. אבל עכשיו, כיוון שככה, אומר לנו הרשע המרושע הזה, אומר, תשמע, אני מזהה שהוא ישן האלוקים שלהם. והוא צודק ב-100%. אמרנו, אמרנו אסטרולוגוס, ונודע, כי הרשע, המן הרשע, היה אסטרולוגוס גדול כנודע בעניין ויפה לפור, הוא הגורל מיום ליום וכו'. ובפרט, מה שכתוב בספר, מה? ספר הזוהר, סתמה, כן. כי הוא בעשרת בניו כהלים כל 10 קליפין מסתמה, והחיצוניים, וידע בחוכמתו עניין מיעוט השגחתו התברך על ישראל בימים ההם להיותו בבחינת השינה. המן ידע את זה. חבל הזמן, מאיזה דברים הוא ידע? כאילו, איך הוא יודע על התהליך הזה? אבל הוא ידע אותו חלקית, אל דאגה. הוא ידע אותו חלקית. וזה מה שכתוב, שהוא בגמרא ובמגילה, שהוא ידע שזה נפל לו הפור בשמח. נפל לו פור בחודש שהמנהיג שלנו, משה רבנו, נפטר. אז מה את הגמרא? אבל מה שהוא לא ידע זה שהוא גם נולד באותו זמן. נהדר.
זה לכאורה עומד בסתירה במדרש, במדרש אסתר.
כן.
שם יש מדרש נפלא, שהוא אומר, הוא מתחיל לתאר לאחשוורוש, עם ישראל, שיצאו ממצרים, מקום שאי אפשר לצאת, ונעשה להם נס, ואיני יודע למה. ועברו את הים, ונעשה להם נס, ואיני יודע למה. ונעשה להם ככה, ואיני יודע למה. ונעשה להם ככה, ואיני יודע למה.
הפוך, זה משלים, למה?
אם הוא כזה אסטרולוגוס גדול וחכם, אז מה זה ואיני יודע למה?
בדיוק זה משלים, הפוך, במקום שאתה בא. משלים. הוא יודע עד גבול מסוים. מעבר לזה הוא לא יודע. אז הוא יודע עד זה. אבל הוא לא יודע על החבר'ה שמעליו. הוא לא שמע על הבאי, מה, כשפריחו הזה, העריך הזה שמע, לא שמעתי. על השגח הפיקח הוא לא שמע. הוא שמע על עיני השם השנותות בארץ, ושהוא ישן. חבר'ה מנו, יש לו פשוט, יש לו כזה, אחרי צורם כזה הוא ישן. הוא לא משגיח. הוא לא עובד כל הזמן, הוא לא רצוף. הוא לא שמע לו מושגים, הוא לא קרא בתהילים שכתוב, הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל. אין לו דבר כזה. אז הפוך, אז יש דברים שהוא יודע על ניסים, הוא יודע את המהלכים. אבל עד גבול מסוים. ואיני יודע למה נעשו להם ניסים. כלומר, הוא יודע מציאות מסוימת, ומעליה לא. למה, מה זה, איפה התשובה תהיה, למה נעשו להם ניסים? בתוכנית הכללית, בתכלית, שנמצאת הרבה מעבר להנהגה הפעילה שמוציאה את זה לפועל. התכלית, התוכנית לא נמצאת אצלם. הם מוציאים לפועל. הם קבלני ביצוע בעברית, במרכאות, כפולות ומכופלות, כן? המהנדסים שיש באצלם את התוכניות, הם למעלה. לכן זה ממש משלים. איפה זה? מדרש, איפה? מדרש רוד? לא, מדרש
סתם.
רבה?
כן.
חזק ובר. נדע, זה בדיוק משלים. נדע. אז תראו מה שכתוב פה. זה סוד עניין הוויכוח, ולכן, סליחה, ולכן חשב ועלה בליבו, כי הזמן מוכן לאבד צונאיהם של ישראל, כי זה זמן של הדורמיטה. אבל מה שהוא לא יודע, זה שהזמן הזה הוא כדי להפך פנים בפנים, זה לא דורמיטה לשם, סליחה, לשם דורמיטה. אנחנו באמצע תהליך, ואתה לא יודע את התהליך, והוא מראה לי בעיה. אני יודע שאנחנו באמצע תהליך. בוא נתפוס לפני שהוא מתעורר. אז הוא לא ידע פשוט שתוך כדי התהליך, וזה עיקר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות לנו בתוך כדי הטכניקה הזאת, שתוך כדי החושך אין דבר כזה ממעט השגחתו על ישראל. אין דבר כזה. אלא בזמן שזה ישן, יש גבוה מעל גבוה שומר, ולעולם הוא שומר, והוא לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ועיני השם לנצח פקוחות עלינו מתוך המסתרים. זה הנהגה הרבה יותר פנימית. שלא אכפת לי שאתה, אני רוצה להרוויח שניים. אני משגיח לך, אל תדאג. נצח ישראל לא ישקעת, תהיה רגוע. מצד שני, אתה צריך לדעת שאתה בגלות, ויש לך גזר דין, ויש לך בעיות, אתה תעשה תשובה, כי היה לך לא סתם נקלט על המצב הזה. אז אל תדאג, אבל תדאג. תדאג, אבל אל תדאג. תדאג, כל פרט לפני עצמו צריך לדאוג לעשות תשובה. והוא צריך להיות מאוד מאוד מודאג, כי יש לך גזר דין, יש לך חרב על הצוואר. אבל אל תדאג, לכלל ישראל תמיד הוא יישאר. ומי שיעשה תשובה, הקדוש ברוך הוא דואג לו. חוץ שאנשים בדרך נופלים ויש קשולטיז, יש נפגעים. אבל בכלל, לעולם עם ישראל הוא ממשיך את הדרך. אז מדובר פה בפרטות ובכללות, מדובר פה באופן עקרוני על התשובה לעם ישראל למודעה רבה לאורייתא. אם אתם חשבתם שהכוונה היא שאני מסולק פנים מכם, היום לנו קל להגיד, אנחנו מכירים את זה כבר. אבל פעם ראשונה שעם ישראל נדרש לזה ובחנו את זה, וכשבוך הוא ענה להם, הם אמרו, הם שאלו שאלה, וכשבוך הוא ענה להם, זה פה. זה פה. אני לא איתכם, והתורה והחוזה בינינו, וההנהגה שלי היא לא איתכם רק על פנים בפנים, וכשהסתלקתי, אז הסתלקתי. אין דבר כזה הסתלקתי. פה הוא מלמד אותנו את זה. אנחנו יודעים את זה מפה. כתוב הפסוק, ולכן הפסוק מתורגם לנו אחרי המקרה הזה כבר בצורה אחרת. לא מאסתים, וזה מה שהגמרא אומרת בפתיחותות של, באחת הפתיחותות של השלה של המגילה, שפה התקיים לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם לאפר בריתית. אם חשבתם, ולכן אמרתם, מודה רבה לאורייתא, הוא הסתלק, הוא פרש מאיתנו, הוא גירש אותנו, לא טובים בעיניו יותר, לא נכון. נו, אז תראה מה שקורה לנו, תראה איך הורגים בנו, תראה איזה מה עשו לנו, תראה איך נהיינו, תראה איזה גזר דין רובץ על הצבא שלנו. לא מאסתים ולא גאלתים, ופה לומדים את זה. מפה ואנחנו יודעים שזה כך. הפעם הראשונה בהיסטוריה שלנו כעם, שהתגלה לנו הלימוד הזה, זה פה. עכשיו, השטנץ הזה חוזר על עצמו כל שנה ושנה. הלימוד הזה, האור הזה, עוד נבין למה. עוד כמה שניות רק להתקדם פה עוד טיפה. וזה זוני על הוויכוח של המן עם החשברוש, אם יעלה בידם עצה זו, וישיב למן ישנו. ישנו עם, דרשו רזל, ישנו האלוקה שלהם, והבן זה, זה לא איזה מן התחק, בפשט זה התחק לפה שמיים. באמת, הוא צודק. אז החשברוש אומר לו, הרי כתוב את זה במדרש, נכון? זה התרגום שני. אז, אולי גם ברבא, אני לא זוכר את זה מרבא, אבל התרגום שני. החשברוש אומר לו, אני לא נוגע ולמה אתה משוגע, אני אתעסק עם החברה עליה. כל אחד, תרגום שני.
בגמרא גם?
בגמרא גם? לא, במגילה זה מופיע הדבר הזה. שהוא אומר לו, כל עם שהתעסק איתם, מופיע גם בגמרא, אני לא זוכר.
פרו, במים.
פרו, כן, כל אחד נגע בהם. אז במגילה מופיע, אני לא זוכר. על כל פנים, אני זוכר בתרגום שני משהו, שלי תרגום שני בראש. על כל פנים, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. על כל פנים, המציאות היא מציאות. אחשוורוש, כתוב שאחשוורוש היה הרבה יותר שונא לישראל מאשר המלאכי, מאשר המן הזה. רק מה הוא פחד? יש לו אינטרסים עם עצמו גם כן. גם הוא אוהב את עצמו גם. גם ששונא אותך, הוא אוהב את עצמו יותר. וזהו, אז הוא פחד למות כמו פרו, כמו כל מי שהתעסק עם ישראל לעבר. אז אחשוורוש, אז המן אמר לו, תשמע, על זה באתי, על זה באתי ללמד אותך מה שאתה לא יודע. אתה רק אחשוורוש, אבל אני המן, ששורש הרבה יותר עמוק ממך. אני יודע דברים שאתה לא יודע. ישנו! ישנו? יאללה, 10,000 כיכר הכסף, קח תחותה, יאללה. נגמר הסיפור. למה כי ישנו? זה מה שסגר את הוויכוח. ולא שהוא לא רצה, הוא פשוט פחד. אבל, זהו, אז הישנו הזה שמדובר, הוא ישנו אמיתי. הוא זיהה דבר אמיתי, זה לא סתם התחה כלפי שמיים. בוודאי שיש בו חוד ילמד אותו לקח טוב מאוד, עליך אתה ככה מדבר. כי אתה לא יודע משהו. והמשהו הזה יבוא ויתגלה ויקב בך חזק מאוד. אבל כלפי מה שאתה אמרת שישן, זה אמת לאמיתה. אתה פשוט חסרה לך ידיעה הרבה יותר עמוקה, והיא תקה בך עוד רגע. זה הכל. היא עצמה תקה בך. ולהיות כי הדורמית היא לטובתן של ישראל, כדי שתנסר, זה ירידה לצורך עלייה, זה חשכות לצורך אור. אז זה נקרא כדרות עד הצפרה. הילד השחר. השלב החושך העמוק ביותר בלילה, זה דווקא רגע לפני עליית השחר. זה נקרא אילת השחר, לכן זה מזמור לאילת השחר, זה המזמור שלנו של פורים. כי אילת השחר, הכללית של העולם, לא רק לקראת הגאולה של הבית שני, כי זמנו, המיקום של הדבר הזה, זה השפיע מערכת שלמה שהשתנתה, הגמר שלה בחנוכה, כמו שדיברנו, לאפשרות הגאולה הכוללת של עם ישראל בכלל, בכלל. לכן זה כדרות את הצפרה הכוללת של כל ה-6,000. אנחנו ניכנס לכדרות היותר כנראה עמוקה, אנחנו נמצאים בה כנראה בעיצומה. וכי עם כל הכבוד לגלות ולכל מה שאני אומר, ברגע שכתוב שבגלות הראשונה, זה כהגלות הראשונה שאנחנו נאמר עליה עכשיו, היא הפרצופים היו בדרגה של הגלות, של הגאולה של מצרים. זה נקרא גלות בערכין למצב שהיינו בו בבניין הבית. אבל למעשה המקום שאליו ירדנו, היינו בגלות. הלכנו לגאולה, בניין הבית, ואז ירדנו לגלות. אבל המקום הערכי של הגלות הזאת הוא רק ביחס למה שהיה בבניין הבית. ביחס לגאולת מצרים זה ככה. כלומר, זה מקום הרבה יותר גבוה מה שיש, או שווה. אני זוכר שכתוב שווה, נכון?
שווה.
כתוב שווה, נכון? כתוב שווה לגאולת מצרים. אבל למה, נכון, הוא שואל, ולמה זה נקרא גאולה וזה נקרא גלות? כי זה המקום שמנו תבא, זה ביחס למקום שמנו תבא. הגלות שאנחנו נמצאים בה היום היא כמו הגלות של אחרי החטא, מה שהגמרא מגדירה כ-2000 תור. אנחנו בגלות הרבה הרבה יותר עמוקה מה שהיינו אז. אבל עדיין, 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 מה שקרה שם והגילוי שנתגלה שם הוא לצורך, שאנחנו נוכל לשרוד את הגלות הזו שהרבה יותר עמוקה מה שהיה אז. לכן התגלה פה משהו שהיא מגניטות הקודש שעד לגאולה העתידית, משהו פה השתנה שייתן לנו את הכוח ואת היכולת להתמודד ולעבור את זה עד הגלות האחרונה ועד בכלל, ואנחנו עוברים אותה ועוד מעט כבר נגל והכל בסדר. אז לכן אומר, להיות כדרומית הייתי לטובתן עזרה כשיוגלו, ותנסר הנקבה ויגלו, מאחורוי ויחזו פנים פנים ויגלו ישראל ויבנה את המקדש. עשינו שזה התכלית של כל העסק, כן? ויגלו ישראל זה עוד לעשות, ויבנה את המקדש. ואז תחזור השכינה לשרות בתחתונים, וזה הייתה התכלית של הבריאה. לכן התייעצו שניהם, כי בזמן הזה שהוא האלוק שלהם ישן, יקדימו הם לאבד ולהשמיד צונאים של ישראל, כמונה לגמור אותם ישראל וזהו, כדי שלא יישארו אפילו מתי מעט שיהיו ראויים לגאולה, ולדי כן לא ייבנה את המקדש. ואז לא יהיה מקום לשריית שכינה, כי פה צריך להיכנס את פעם הבאה כבר. בית המקדש זה לא איזה בית, כן? זה בית המקדש הפרטי שלי. אז אם מישהו מתכוון להוריד לי את הראש, אז אני לא אוכל אי פעם לקבל נשמה. כלומר, לא אוכל אי פעם להיות קשור באמת עם הקדוש ברוך הוא. זה הכל. לבנות בית מקדש זה לא הבית. עניין העבודה שמכוח שיש בית, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכם, אבל צריך מקדש. צריך מקום שהוא מקום לשריית שכינה. מקום לשריית שכינה. מקום לשריית שכינה יש לכל דבר בבריאה, גם לדומם. מקום שבו נקודת החיות, נקודת הרצון עליו, והיא נקודת החיות עליו, מתחברת אליו ומכוח זה הוא חי. אם אין לו את זה, אז הוא מת. אז אם אני אצליח, אומר המן והחשברו, אם אני אצליח להרוג את היודנים האלה, וזה הכל, אז לא יהיה גופות, פקט, כאלה, עם ישראל, שבעבורם ייבנה בית מקדש, הם יעבדו בו, ועל ידי זה תשרה שכינה בעולם, והקדושה תתפשט על כל העולם, ואיזה ואנחנו מה? עוד יבוא הקדושה ותהרוג אותנו, מה זה? איזה מין דבר אומר? אי אפשר כדבר להרשות. אנחנו הקליפה בעצמה, איך אפשר? צריך לדחות את רגלי השכינה מכאן, מספיק. איך אני אדחה את רגלי השכינה ואנצח ואזכה בעולם שיש שלי לשליטתי, לשלטוני? אני צריך לדחות את רגלי העובדים שבשבילם השכינה באה. צריך להרוג אותם וזהו. לא יהיה עובד, לא יהיה צורך במקום עבודה. לא יהיה עובד, לא מקום עבודה, ולא שכינה שתשרה שהיא מקבלת את העבודה, ועל ידי זה מתגבר כוחה וכו' וכו', מתפשט וכו' וכו'. אז אם אני אגומר את עם ישראל, לא יהיה צורך לבנות בית מקדש, כי אין למי. כי אין מי שיעבוד, אין מי שיעלה לרגל, ואין מי שיעשה קורבנות וכו' וכו' וכו'. אין עובד. וכל עבודה בית מקדש בטלה. כשהיא בטלה, אז עולמות לא מתקשרים ולא מתחברים, וכל הקדושה לא מתפשטת הנה, והעולם נעצר ונגמר הסיפור, וקדוש ברוך הוא שישב לו שם במרומים, שעשה מה שהוא רוצה, שתן לנו את החופש, ועזוב אותנו בשקט. זה הצרכות שהעולם צורח עד היום. אבל מה לעשות? לא מצליח להם. אז ממשיך יהיה כתוב שמה שהם לא ידעו, מה שהוא לא ידע, אבל זה כל הנושא של אותה הערה פנימית נעלמת שמגיעה מלמעלה, דרך הריך, דרך הבא, דרך אימה, ומגיעה פנימה אלינו ומאירה תוך כדי החושך, פשוט הערה שלא מאירה את העולם, היא מסנברת את העולם, ולכן אנחנו לא רואים אותה בכלל, היא הערה כל כך גבוהה שפשוט מציף את העולם באור הכבוד כזה, שאנחנו למעשה מסונברים לחלוטין, ולכן לא רואים אותה. והערה הזאת היא הערה שגאלה אותנו מפורים, ונבטא פה את כל המהלכים של פורים, בפנימיות כזאת שזה לא ניסים גלויים, זה ניסים נסתרים, וזה עוד לימוד, הכל מתוך הנסתרות. מה שהרמב"ן דיבר, שלא יהיה אמונה שלמה, עד שיאמין שהכל אין נס ומקרה בכלל, שום דרכו של עולם כלום. אז מראים לך בדרכו של עולם לחלוטי חלוטין, אין מהלך אחד שאפשר להגיד באופן מובהק שהוא נס. כלום. היא אמרה לו מה שהתעצבן עליה, מעצים שבכל יום אמרה החבר'ה האלה, הוריד את הראש, נגמר, נו מה ישר בלי אישה, לקח אישה אחרת, במקרה את ההיא. בסדר, ותה, תה, 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 אלה דיברו עליו, הוא אמר, אנשים עליו, הרגו אותם. הם זוכרים לו לטובת, וכו' 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 וכו'. מהלכים הכי טבעיים, ללמד אותך ששום דבר פה לא טבעי, וזה הכל כדי להביא אותנו לאמונה, כי אמונתך בלילות. צריך חושך, אני אעשה לכם חושך מצרים פה, לא חושך מצרים, חושך פרס ומדי, ופה למדכם אמונה. זהו, שיעור באמונה. שילמד אתכם ולווה אתכם לכל החיים. אגב, בסוד, אתם עוד באור יקרות, אתם לא מבינים את זה. יש איזה גלות עמוקה, וואו, איזה גלות, חכה. תמקרא את ההמשך לפסוק, אתה תראה שיש עוד כמה מקומות לרדת. זה ישרת אתכם אז. עכשיו אני צריך לבנות לכם את הכלים, אבל אם לא יבנה לכם את הכלים עכשיו, לא יהיה לכם אותם, אתם עבודים. תראו קצת חושך עשית לכם, תראו, התחלתם לצרוח, התחלתם לקחת נוכריות, להשתרבות הפסלים, מה זה הדברים האלה? איך תעברו את הגלות ההיא? וואו, מה שהולך להיות פה. לא, לא, לא. צריכים ללמד אתכם, להטביע לכם בנשמה, לעורר לכם את הכוחות, לבנות אותם, אמונתך בלילות. זה העסק. עכשיו, איך בונים את זה, איך עושים את זה, זה בהמשך. עכשיו, האור היקר, שהאמור דרך הבקות, זה בפעמים הבאות. אנחנו רק בנינו את המסגרת לבחל שפה, ליצור, כי הכל יושב על השפה הזאת. אז עד הפעם הבאה, בבקשה. תודה רבה. יא. תודה עם חלי, אני מזדרז מאוד.
יש מישהו בחיות פה?
וואו, חלי. חלי, תודה, לא יודע.